דיברנו קצת, התחלנו את הנושא של אינטואיציה, ודיברתי על זה שבעצם בתשתית כל מה שאנחנו יכולים לדעת על העולם בעצם עומדת לא הלוגיקה ולא התצפית במובנים מסוימים, אלא איזשהו סוג של אינטואיציה, לא רק הלוגיקה והתצפית, לוגיקה בכלל לא והתצפית חלקית. והאינטואיציה בעצם חייבת להיות מעורבת בעניין הזה, כי ההנחות הכלליות שלנו ודאי לא יכולות לצאת מתצפית. תצפית נותנת לנו רק נתונים פרטיקולריים, זאת אומרת על אירוע מסוים, ולא, אי אפשר לצפות בחוק כללי, זה לא קורה. אז אנחנו עושים איזושהי הכללה על בסיס תצפיות במקרים פרטיים, וההכללה בעצמה מבוססת על איזשהו סוג של אינטואיציה. אתה צריך לדעת לאיזה כיוון אפשר להכליל, לאיזה כיוון אי אפשר להכליל, והאינטואיציה רומזת לנו, מנחה אותנו איזה הכללות לעשות. באופן עקרוני אפשר לעשות הרבה מאוד הכללות על בסיס כל סט של נתונים, ואם אנחנו מצליחים להתקדם באיזושהי צורה, זה אומר שיש לנו עוד מכשיר. זאת אומרת, זה לא הלוגיקה וזה לא התצפית. מה הטיבו של של המכשיר הזה? זאת אומרת, זה אני רוצה קצת לדבר היום, ואני אעשה את זה דרך ניתוח של קאנט. עשינו את זה לפני כמה שנים, אני חושב, כשדיברתי על הלוגיקה הלא דדוקטיבית. וקאנט בעצם, אני חושב שבפעם הקודמת דיברתי על הבעיות שאלה דיוויד יום. בתחילת העת החדשה עלתה ככה לקדמת הבמה התפיסה האמפיריציסטית במקום התפיסה הרציונליסטית. מה הכוונה? התפיסה הרציונליסטית מבינה שאפשר לטעון טענות עלה מכוח חשיבה בלבד, ולא צריך לצפות בדברים כדי לדעת אותם. לעומת זאת, כן, באיזשהו שלב התחילו לפקפק, העובדה שאני חושב באופן מסוים לא מחייבת שכך באמת גם העולם מתנהל. כן, הקביעות של אריסטו, שאומנם עשה קצת תצפיות, אבל לא חשב שזה הכרחי. זאת אומרת, אם יש משהו שנראה לו הגיוני, אז מבחינתו זה היה נכון. יש כמה דוגמאות מפורסמות. אחת מהן זה שאבן נופלת לארץ, או חפץ נופל לארץ במהירות שפרופורציונית למסה שלו. כך טען אריסטו. וכדי לראות שזה לא נכון, לא צריך מאיץ חלקיקים. זאת אומרת, פשוט צריך לזרוק שתי אבנים מגג של בניין, אחת כבדה ואחת קלה, ולראות שהן מגיעות ביחד, פחות או יותר. אז זה אומר שבעצם כיוון שהדבר נראה היה לו הגיוני, הוא לא מצא לנכון או לא חשב שיש צורך בתצפית ישירה. וכידוע, בימי הביניים שלטה בכיפה המחשבה האריסטוטלית, אפילו העקרונות שלו הפכו לדוגמות דתיות, גם בנצרות, גם באסלאם וגם ביהדות. כל הסכולסטיקה הדתית בעצם כמעט כולה היא הייתה אריסטוטלית. ולקראת סוף ימי הביניים התחיל איזשהו הרעור על התפיסה הרציונליסטית הזאת, על אריסטו ובעצם על הרציונליזם בכלל. נדמה לי שדיברתי על זה שדקארט היה איזשהו ניסיון במאה ה-16, סוף המאה ה-16, היה איזשהו ניסיון הירואי עדיין לשמר את הרציונליזם בפני המתקפות עליו. העיקרון של אני חושב משמע אני קיים, כן, הקוגיטו של דקארט, המטרה שלו בעצם הייתה, המטרה שלו בעצם הייתה לא להוכיח שהוא קיים ולא שום דבר כזה, אלא לנסות ולהציל את הרציונליזם. זה היה הפרויקט של דקארט. ואיך מצילים את הרציונליזם? מנסים להראות שאני יכול להגיע לתובנה על העולם בלי שום תצפית, רק מתוך שיקול הגיוני, שיקול לוגי, אפריורי, בלי תצפית. וזה בעצם מה שעשה הקוגיטו. הוא ניסה להציע איזשהו עוגן למידע על העולם, קודם כל נדע שאני קיים, זה כבר משהו, זאת אומרת זה כבר טענה על העולם, ומשם אחרי זה להמשיך ולגזור את שאר הידיעות. ובעצם המטרה של דקארט, למי שמבין את המהלך ההיסטורי, הייתה להציל את הרציונליזם. זאת אומרת, זה הנקודה. הוא ניסה להראות שאפשר להגיע למידע בלי תצפית, למידע על העולם. וזה מה שניסה לעשות הקוגריטו, כמו שאמרתי, לדעתי הוא נכשל בסוף, למרות שזה היה ניסיון מאוד מעניין, אבל זה נושא אחר, אני לא אכנס עכשיו לניתוח של קוגריטו. בכל אופן, ומאז התחילה לעלות לבמה, או השתלטה על הבמה, תפיסה נאציסטית. זאת אומרת שבמקום המחשבה, אנחנו אמורים לעבור לתצפית, להכרה. האמפיריציזם עבר גם הוא איזשהו תהליך שבסופו של כשאנשים הסתכלו על התפיסה האמפיריציסטית שלהם עצמם, ברקלי, לוק, יום, הם גילו שהיא הולכת ומצטמצמת. זאת אומרת, ככל שאתה אמפיריציסט יותר אדוק, אתה גם ספקן גדול יותר. זה נראה קצת מפתיע. בדרך כלל אנשים אמפיריציסטים, אנשי מדע, כי אנשים שמאמינים בתצפית, הם לא נתפסים אצלנו כספקנים. אבל כן, זאת אומרת, הפילוסופים האמפיריציסטים היו ספקנים, כולם, כמעט כולם, בצורה כזו או אחרת. ברקלי בכלל היה ספקן מטורף, ברקלי לא חשב שיש משהו חוץ ממנו, הוא היה אידיאליסט. הוא בא לציז, למה? כי הם פתאום התחילו להבין שגם האמפיריציזם לא מביא את הישוע. כי האמפיריציזם, אם אתה מאמין רק למה שאתה רואה, אם התצפית היא המכשיר האמין היחיד לצבור תובנות על העולם, אתה לא מגיע לשום מקום. כל מה שאתה יודע לכל היותר, אם אתה לא מטיל ספק בעצם התצפית שלך, כמו שברקלי גם את זה עשה, אבל נגיד האנשים היותר קונבנציונליים לא הטילו ספק במה שאם אני רואה פה את השעון, אז הוא נמצא שם. אז זה אני לא מטיל בו ספק. אבל כמו שאמרתי קודם, איך, את כל החוקים הכלליים, את כל הידע הכללי שיש לנו על העולם, לא עובדות מסוימות, עובדות פרטיות, את זה אני לא יכול להוציא מתצפית. וככל שהאמפיריציסטים התחילו להבין את זה, אז הם התחילו לצמצם את מה שהם מוכנים להגיד על העולם. הם נהיו ספקנים לגבי כל השאר. אז אני יודע שיש פה שעון, אבל אני לא יודע שהוא יהיה פה עוד רגע או שהוא היה פה לפני רגע. זה כבר אני מטיל ספק בזה, אני לא יודע. אני יודע שכל הגופים בעלי המסה שאני ראיתי נפלו לכדור הארץ, אבל מי אמר שזה נכון לכל הגופים בעלי המסה? בזה אני כבר מטיל ספק. זאת אומרת, ככל שאני נצמד יותר לתצפית, אני בעצם הופך לי יותר ספקן. היום זה נשמע כמעט אוקסימורון, זאת אומרת, מדען ספקן, או איש אמפיריציסט ספקן, אבל זה לא ככה, אמפיריציזם אדוק, אמפיריציזם שהולך עם דרכו עד הסוף, עקבי, הוא ספקני, הוא תמיד ספקני, הוא ספקני בכל מה שהוא לא ראה באופן ישיר, בעיניים, בסדר? ואז האמפיריציזם התחיל להצטמצם, זאת אומרת, זה בעצם איזושהי תנועת מטוטלת כזאת, התחלנו עם רציונליזם מלוא כל העולם כבודו. ביקורת מאוד חזקה, קוגיטו לא מצליח להציל אותו, עולה לקדמת הבמה האמפיריציזם, התצפית מחליפה את המחשבה. ואז המדע המודרני נולד, במאה ה-16 נולד המדע המודרני מתקדם, יחד עם הפילוסופיה האמפיריציסטית שמלווה אותו. באיזשהו שלב אבל המדע נותן לנו כל מיני תוצאות שלא ניתנות להצדקה פילוסופית, בגלל שהתצפית או האמפיריציזם לא יצליח לבסס חוקים כלליים של המדע. ובעצם מי שהתחיל בצורה שיטתית את המהלך הזה היה דיוויד יום, שהיה ספקן גדול ואמפיריציסט אדוק, והוא בעצם התחיל להוריד מהבמה את כל מה שלא רואים באופן תצפיתי ישיר. עכשיו כשאתה מסתכל באמת מה אתה לא רואה באופן תצפיתי ישיר, זה כמעט הכל. בעצם כל המדע נשאר תחת כנפי הספק, וכי מדע עוסק בחוקים כלליים, אתה אף פעם לא רואה חוק כללי, כמו שאמרתי קודם. ואז הוא שואל את עצמו, שתי השאלות המפורסמות שלו, וזה בעצם בסיס לאין סוף שאלות, שאומרות, שתי השאלות הידועות יותר שלו, זה מה הבסיס לעקרון הסיבתיות, ומה הבסיס לאינדוקציה. אז מה אנחנו מבססים את זה, את ההכללות שלנו? ההכללה היא לא הליך תצפיתי, הרי אמפיריציסט אדוק לא יכול לקבל על עצמו הכללה. אני ראיתי כמה גופים שנופים מכדור הארץ, מי אמר שכולם כך? זאת הכללה. אני, המחשבה שלי בנויה כך, יש לי נטייה כזאת? מה העולם השם? כך אני בנוי, מה זה קשור לשאלה איך העולם מתנהל? בסדר? אז כיוון שכך בעצם אני לא אמור לדעת את זה, אבל אם אני לא אמור לדעת את זה, אז אין מדע. עכשיו, אם האמפיריציזם לא מצליח לבסס את המדע, אז אנחנו בצרות. אז אנחנו לא יכולים לבסס את ההצדקה, או להציע הצדקה להכללות. באותה מידה, אנחנו לא יכולים גם להציע הצדקה לעקרון הסיבתיות, שלכל דבר יש סיבה, כי גם את זה אי אפשר לראות. אף אחד מעולם עוד לא ראה שאירוע א' היה סיבה לאירוע ב'. אפשר לראות יחסים. אנחנו יכולים לראות אירועים, אנחנו לא יכולים לראות יחסים. אני לא יכול לראות שמישהו הוא אח של מישהו. אני יכול להסיק את זה, אני יכול לשמוע על זה, אני לא יכול לראות את זה, איך רואים יחסים בין עצמים. הסיבתיות, היחס הסיבתי גם הוא סוג של יחס. אני רואה אירוע ואחריו אני רואה עוד אירוע. איך אני יודע שאירוע א' היה סיבתו של אירוע ב'? את הקשר הסיבתי ביניהם אני לא רואה. זה נראה, אני מישהו בועט בכדור והכדור עף, או מישהו מכניס עץ לאש והעץ נשרף. אז אני יודע שהעץ נכנס לתוך האש, ואני יודע שאחרי זה הוא גם נשרף. איך אני יודע שזה שהוא נמצא באש, זאת הסיבה לכך שהוא נשרף? נכון, ראיתי זה גם כמה פעמים, אז מה? אם אי אפשר להכליל, אז גם אי אפשר לעשות סיבתיות. בסדר? אם אי אפשר לעשות סיבתיות, גם אי אפשר להכליל. יש קשר בין שתי השאלות האלה. אז יום אומר, אי אפשר לדעת. ואז הוא מנסה להציע איזושהי תפיסה רזה יותר, אבל זה לא באמת עובד. כי הוא מנסה לטעון שבאמת אנחנו לא יכולים לקבוע שמשהו הוא סיבתו של משהו אחר. כל מה שאנחנו, יום, אני מדבר כרגע על יום. הוא קובע שכל מה שאנחנו יכולים לקבוע זה שתמיד אחרי שקורה זה, קורה זה. אבל קודם כל גם את זה שזה תמיד אתה לא יכול לקבוע. כי זאת הכללה. אז את היחס הסיבתי אפילו על האירוע הזה אתה לא יכול לקבוע. זה הבעיה של הסיבתיות. אבל גם הבעיה של ההכללה. אז מה? אז זאת הפכה לאיזושהי הנחת עבודה. אנחנו, הנחת עבודה שזה קורה תמיד, ונעמיד את זה למבחן אמפירי, ובסוף זה מסתיים בקרל פופר, שבעצם אומר שאי אפשר להוכיח שום תיאוריה מדעית, אפשר רק להעמיד אותה למבחן הפרחה. כן, אי אפשר, זה כבר במאה ה-20, כן, אמצע המאה ה-20. אנחנו לא יכולים להוכיח את התיאוריה שכל העורבים הם שחורים, אנחנו יכולים להפריך אותה. אם נמצא עורב אחד שהוא לא שחור, זה יפריך אותה. יש אסימטריה בין הוכחה להפרחה של תיאוריות מדעיות. בסדר? זה בעצם סיום המהלך של דיוויד יום. כי בעצם מה שפופר אומר, זה שאנחנו לא יכולים באמת לדעת אף פעם שכל העורבים הם שחורים. אף פעם אי אפשר לדעת את התיאוריה הכללית הזאת. מה?
או שכל הברבורים הם לבנים.
או שכל הברבורים לבנים. אבל
נמצאו בסוף ברבורים שחורים.
כן, זה אחת האינדיקציות לזה שאתה צריך להיות זהיר עם הכללות, אבל מבחינתו זה לא זהיר. אין הכללות, ההכללה לא נכונה. ההכללה היא הנחת עבודה. זה הנחת, אני מניח, כל הערבים שראיתי עד עכשיו שחורים, הנחת העבודה שלי זה שכל הערבים שחורים. אבל אני בספק לגבי זה, אני לא יודע, בוא נראה, נבדוק עוד ונראה. אם נמצא עורב לבן, זה נפל. עורב לא שחור, זה נפל. אם לא נמצא, אז אנחנו יכולים להישאר עם הנחת העבודה הזאת. אבל התפיסה של פופר עדיין היא שכל תיאוריה היא הנחת עבודה, ובמובן הזה הוא תקוע אצל יום. זאת אומרת, הוא בעצם סיום המהלך היומיאני, וכל תולדות הפילוסופיה של המדע זה ניסיון להתמודד עם הבעיה הזאת. איך אפשר לבסס, איך אפשר לבסס את המדע על פילוסופיה אמפיריציסטית? זה נשמע אבסורדי. הרי כל מה שבא הפילוסופיה האמפיריציסטית זה לבסס את המדע. זה בדיוק, זרקנו את הרציונליזם והתחלנו להתקדם. באמת המדע התקדם עם הפילוסופיה הרציונליסטית. אבל בסופו של דבר אתה רואה שברמה הפילוסופית יש פה פער מאוד גדול, גאפ, כן, איזה מרווח מאוד גדול. אתה לא יכול לבסס את זה לאמפיריציזם.
למה הנחת הבסיס שמה שאני רואה זה בטוח?
אמרתי, ברקלי גם את זה לא הניח. הוא גם היה נחשב אמפיריציסט.
מה שאנחנו כאדם
בעיני... כן, זה רואים, זה ברור. ככה, זאת ההנחה המקובלת אצל אמפיריציסטים. אני אומר, יש כאלה שגם הטילו ספק בזה. כל אחד יחליט לעצמו עד איפה הוא הולך עם הספק שלו. כן, אפשר להטיל ספק גם בזה. אז בעצם אני חוזר, אני רק קפצתי רגע קדימה לפופר רק כדי לחדד את המשמעות של הבעיות של דיוויד יום. כן, שבעצם אי אפשר לקבוע שום דבר כללי, אי אפשר לאמץ באופן מדעי שום דבר כללי, אפשר להציע היפותזות שעומדות למבחן הפרחה. זה הכל. אלטרנטיבות שהפילוסופיה של המדע מציעה כנגד הפופריאניות הזאת, זה שניסוי, נגיד, בעצם מה שפופר אומר זה שניסוי שמצליח לא עוזר כלום, אין לו שום משמעות. רק ניסוי שנכשל יש לו משמעות. כי ניסוי שנכשל בעצם פרח את התיאוריה, או את ההיפותזה שהנחנו. אבל ניסוי שהצליח, אנחנו משאיר אותנו באותו ספק כמו שהוא היה. בסדר? כמו שהיינו בו. אחרים רוצים לטעון שככל שיש יותר, יותר ויותר ניסויים ספציפיים שמצליחים, זה מאושש את התיאוריה. זה לא מוכיח אותה, צודק פופר שאי אפשר להוכיח אותה, אבל זה מאושש. כן, כולם מרגישים שתיאוריה יותר חזקה ככל שהיא מתאימה ליותר עובדות שבהן צפינו. או במילים אחרות, אם אנחנו עושים אינדוקציה על בסיס שתי תצפיות זה יותר חלש, מה שלעשות את זה על בסיס 100 תצפיות, אוקיי? ככל שראינו את זה ביותר מקרים, ההכללה נתפסת אצלנו כיותר מבוססת. אבל זה מילים באלמה. זה מילים. אין לזה שום משמעות. מאיפה אתה יודע? בעיית ההכללה של דיוויד יום נשארת גם כשראית 100 דוגמאות, גם כשראית 2,000 דוגמאות. זה בכלל לא משנה. ברמה העקרונית, אם אתה לא מקבל את ההליך הזה של הכללה, אז אתה לא יכול לקבל הכללה על בסיס שתי דוגמאות, אחת או 100 או 1,000. זה לא משנה. את הבעיה הפילוסופית אף אחד לא פותר. כולם מדברים ומנענים שפתיים. אין לזה פתרון. הבעיה הזאת אין פתרון. יש בשני מקומות אוגו ברגמן מדבר על זה בספרים שלו. אחד מהם זה במבוא לתורת ההכרה בפרק 9, זה נקרא הסחלנות של העולם, עברית קצת ישנה, הרציונליות או ההתאמה לשכל של העולם, שזה בעצם האחידה הגדולה, איך יכול להיות, אפשר לשאול את זה ככה, איך זה כבר שאלה קצת אחרת, איך יכול להיות שהעולם באמת מתנהל לפי הצורות שבהן אני חושב. הרי זאת בעצם השאלה, כן, על האמפיריציזם, זה שאני חושב באופן מסוים וזה גורם לי ללות וכו', בסוף איכשהו זה עובד, זאת אומרת, איך זה יכול להיות? יש איזושהי התאמה בין איך שאנחנו חושבים לבין איך שהעולם מתנהל. כן, הספקנות של האמפיריציסטים בעצם מנוסחת כאן כסימן שאלה, לא כסימן קריאה. בעצם זה עובד, זה אני מניח, זה ברור, זה עובד, עובדה, אנחנו עולים על מטוסים, העסק עובד, אבל אנחנו לא מבינים מה ההצדקה לזה, אז מה אם אנחנו בנויים באופן מסוים? למה העולם חייב משהו לאיך שאנחנו בנויים? ואז הוא מציע לזה סדרה של המון המון תשובות, והוא סוקר שם את כל התשובות שניתנו לזה בתולדות הפילוסופיה, ופורך את כולנו, זאת אומרת, אף אחת לא עונה על העניין, הוא עובר שם ממש הצעה, יש שם איזה 20 תשובות, אני לא יודע בדיוק כמה, דעתי הרבה מהן שקולות אחת לשנייה, אבל בסופו של דבר הוא שולל את כולן. ויש עוד מקום שבו הוא מתייחס לזה, משום מה אני חושב שזה ספר יותר מוקדם, למרות שיש שם איזו תפיסה בעיניי יותר מבוגרת, אני לא יודע, לא חקרתי את משנתו של ברגמן. יש ספר שנקרא הוגי הדור, זה בעצם ספר שעוסק בפילוסופים אחרים, כל פרק עוסק בפילוסוף אחר. בהקדמה לספר הזה הוא שוב חוזר לשאלה הזאת, ושמה הוא מציע איזשהו פתרון דתי לבעיה, איכשהו הקדוש ברוך הוא אמור לעזור לנו להכיר את העולם. כידוע אוגו ברגמן גם מתקרב לדת בסוף ימיו, וזה איכשהו כנראה מתואר שם. בכל אופן אין לזה פתרון פילוסופי, אני מביא אותו רק כדי כי הידע הפילוסופי שלי מוגבל, אבל הוא באמת היה ידען גדול. אם הוא אומר שאין פתרון, אז כנראה באמת אין, אלא אם כן הוא טועה, אבל הוא לא, אין משהו שהוא לא ידע. אז, בכל אופן, אז זאת הבעיה. אני חוזר ליום. הפתרון המרכזי שהוצע בתולדות הפילוסופיה לבעיות של יום היה הפתרון של קאנט. כבר הקדמתי ואמרתי שאני חושב שזה לא פתרון, אבל אני אומר, אני רוצה לנסח אותו, כי הוא לפחות מחדד בצורה מאוד יפה את הבעיה. זאת אומרת, הוא עושה מהלך פילוסופי מבריק, שבסופו של דבר מוביל אותו להצעת פתרון. הפתרון לדעתי לא נכון, אבל המהלך שמוביל אותו לשם מחדד בצורה יפהפייה את הבעיה. אני כבר קצת, בניסוחים שנתתי עד עכשיו, כבר השתמשתי קצת בעצם בחידוד הקנטיאני. הוא בעצם אומר כך, אפשר לחלק את הטענות שאנחנו טוענים בשתי חלוקות שונות, כל חלוקה לשני סוגים. יש הבחנה בין משפט אפריורי ואפוסטריורי, זאת אומרת משפט שאני יודע אותו באופן שלא נזקק לתצפית, שקודם לתצפית, זה נקרא משפט אפריורי, ומשפט אפוסטריורי זה משפט שמבוסס על תצפית. זה הבחנה הראשונה. ההבחנה הזאת, אם אני צריך למיין לאיזה קטגוריה היא שייכת, איזה סוג דיון פילוסופי היא שייכת, היא שייכת לתורת ההכרה, מה שנקרא אפיסטמולוגיה. איך אני מכיר דברים? האם אני מכיר אותם באמצעות תצפית או חשיבה בלבד? אתם רואים כבר שזה בדיוק השאלה של רציונליזם מול אמפיריציזם, נכון? אבל הוא כרגע ממיין טענות, הוא לא מדבר על תזות פילוסופיות, זה אותו דבר, אבל הוא ממיין טענות. יש טענות אפריוריות ויש טענות אפוסטריוריות, אבל זה לא אפיון של הטענה, זה אפיון של איך אני יודע את הטענה. בסדר? זה שייך לאפיסטמולוגיה, לתורת ההכרה. איך אני יודע את העובדה שהטענה הזאת מתארת? אני יכול לדעת את זה מתוך ניסיון, וזה אפוסטריורי. אני יכול לדעת את זה בלי ניסיון, וזה אפריורי. זה רציונליסטי, כן, לדעת משהו רק מתוך מחשבה, זה לדעת משהו אפריורי. והפוסטריורי זה לדעת משהו בעקבות תצפית, זה בעצם האמפיריציזם. כמובן הרציונליזם גם הוא מקבל תוצאות של תצפיות כלגיטימיות, זה ברור. הוא רק אומר שלא חייבים. זאת אומרת, גם הליכים מחשבתיים יכולים ללמד אותי על העולם. יש אסימטריה בין אמפיריציזם ורציונליזם.
יכול להיות מצב של אמפיריציזם
שיסתור
את ההיגיון?
את הלוגיקה? אני לא חושב. יש כאלה שרצו לטעון ככה, אני ממש לא מקבל את זה, שזה אין איזה משמעות אפילו ברמה הסמנטית אין איזה משמעות. אבל לא יודע. אופן היפותטי, העולם לא חייב לי כלום, כאילו, אם זה עיקרון...
גם כן, הרי אתה חשב שזה הגיוני ששני...
לא, אז אמרתי, לא לוגיקה. לא. הסברות שלנו ודאי. תורת הקוונטים, אנחנו מכירים הרבה דברים שסורים את ההיגיון הפשוט שלנו. אז זאת החלוקה בין האפריורי והפוסטריורי, אוקיי? שהיא חלוקה ששייכת לתורת ההכרה. יש חלוקה אחרת שהיא שייכת לתחביר של המשפט או למבנה של המשפט, וזו חלוקה בין האנליטי והסינתטי. משפט אנליטי, אנליזה זה ניתוח, כן? משפט אנליטי זה משפט מנתח, זה משפט שהתובנה שמתוארת בו היא תוצאה של ניתוח של המושגים שמופיעים בו. למשל, כדור הוא עגול, או למשולש יש שלוש זוויות, בסדר? זה משפט אנליטי. למה זה משפט אנליטי? כי אם אתה מבין טוב את המושג משולש, או את המושג כדור, ואתה מנתח אותו, אתה יכול להוציא את המשפט מתוך ניתוח המושג. מספיק ניתוח של המושג כדי להוציא את המשפט, אתה לא צריך תצפית. נגיד, אני כבר קופץ קצת קדימה. זאת אומרת, ניתוח מושגי ייתן לך את, את התובנה הזאת. בסדר? זה משפט אפריורי. משפט אנליטי, סליחה. משפט סינתטי זה משפט שלא מספיק הניתוח של המושג כדי לומר אותו. למשל, למשולש הזה יש זווית אחת של 72 מעלות. זה משפט סינתטי. למה? כי המשפט הזה אי אפשר להוציא אותו מתוך ניתוח המושג משולש. יש משולשים שאין בהם זווית של 72 מעלות. אוקיי? אז איך אני יודע? אני צריך לעשות סינתזה עם עוד מידע. זאת אומרת, לא רק ידע לתח מתוך המושג, אלא צריך להביא עוד מידע מבחוץ. לא רק לנתח ולחלץ מידע שתמון בתוך המושג, אלא לייבא עוד מידע מבחוץ. אוקיי? החלוקה השנייה, החלוקה הזאת בין אנליטי וסינתטי, כמו שאמרתי קודם, היא חלוקה שנוגעת למבנה המשפט. בניגוד לחלוקה בין אנליטי ואפריורי והפוסטריורי, שהיא חלוקה שנוגעת לתורת ההכרה, איך אני יודע את המשפט. בסדר? טוב. אז אלה שתי חלוקות שהציע קאנט, תצביע עליהן. מה שקאנט בעצם שואל, או אומר, זה שכל הבעיות של יום נובעות מהעובדה שאנחנו מזהים בין שתי החלוקות האלה. ותחשבו, אם תחשבו טוב, אז תראו, זה כמעט מובן מאליו, שהחלוקות האלה הן בעצם זהות. למרות שאחת שייכת לתורת ההכרה, והשנייה שייכת למבנה המשפט. איך אני יודע את המשפט מול מה מבנה המשפט עצמו. בסדר? אבל כמובן, יש קשר איך אני יודע למבנה המשפט, מה אופי הטענה של המשפט יכול להקרין על איך אני יודע אותו. אז בואו ננסה להסתכל על זה קצת. ברמה העקרונית הייתי מצפה שיהיו ארבעה סוגי קומבינציות. אם אין קשר בין שתי ההבחנות, אז אמורים להיות ארבעה סוגים. נכון? צריך להיות משפט אנליטי אפריורי, אנליטי אפוסטריורי, סינתטי אפריורי וסינתטי אפוסטריורי. צריכים להיות ארבעה סוגי משפטים. כשננסה לבחון את הדברים קצת, אנחנו נראה שאנחנו מכירים רק שניים. הכל האנליטי הוא אפריורי ולהפך, וכל הסינתטי הוא אפוסטריורי ולהפך. ולמה? ההיגיון הוא פשוט. אם יש משפט שהוא אפריורי, זאת אומרת שאני יודע אותו בלי תצפית, אז מאיפה אני יודע אותו? רק מתוך אנליזה, כנראה יש לה מושגים, אחרת מאיפה עוד? אני לא יכול לייבא עוד מידע אם לא מתצפית, מאיפה עוד יכול להיות? אז משפט אפריורי הוא כנראה אנליטי, ולהפך, משפט אנליטי, אם אני משפט שאני מוציא אותו מתוך אנליזה של המושגים, אז בעצם ברור שאני לא צריך תצפית כדי לדעת אותו, תעשה אנליזה של המושגים וזה הכל. אז משפט אנליטי הוא אפריורי, זה מספיק כמובן, כי אם אני מוכיח את זה שזה דו-כיווני, אז לא צריך לדבר על הסינתטי כבר, זה ברור. אז כל אנליטי הוא אפריורי ולהפך, כל סינתטי הוא אפוסטריורי ולהפך. ואז בעצם יוצא שתי החלוקות האלה של לכאורה, אחת שייכת לתורת ההכרה ואחת שייכת למבנה המשפט או לאופי של המשפט, הם בעצם שני צדדים של אותה מטבע. ככה מקובל היה לחשוב עד קאנט. אוקיי? וקאנט בעצם טוען שכל הבעיות שהעלה דיוויד יום נובעות מהטעות הזאת. הטעות שמזהה את שתי ההבחנות, זו טעות. קאנט אומר. בואו נחשוב רגע על כל השאלות שאלה דיוויד יום, וננסח את זה עכשיו בשפה שפיתחנו כרגע. מה זה חוק טבע כללי? שכל העצמים בעלי המסה נמשכים זה לזה, או כל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. מה זה הדבר הזה? הרי הבעיה שיום העלה, אומר, איך אתה יודע שזה נכון לכולם? אני עושה הכללה. מה שאני ראיתי זה רק עובדות מסוימות. המשפט הכללי הוא תוצר של הכללה, נכון? אז מה בעצם אומר קאנט? בוא נתרגם את זה לשפה שלנו. בעצם מה שיום טוען זה שמשפטים סינתטיים אפריורי לא יכולים להיות, כי זה משפט סינתטי אפריורי. בוא נראה, זה לא משפט אנליטי, נכון? כי כשתנתח את המושג להיות בעל מסה, לא יוצא מזה שאתה נמשך לגוף בעל מעשה אחר. אני, לפחות מתוך מה שאנחנו מבינים במושג מעשה, זה לא יוצא מניתוח מושגי, זאת עובדה אמפירית, כן? זה לא רק תוצאה של ניתוח של המושג מעשה. אז זה לא משפט אנליטי, זה משפט סינתטי. מצד שני, הוא לא תוצר של תצפית, כמו שיום אומר. כי התצפית אמרה לנו רק על גופים מסוימים שאותם ראינו. אבל החוק הכללי הוא לא תוצאה של תצפית. קצת תצפית מעורבת פה, אבל זה לא רק תצפית. זאת אומרת, יש פה רכיב, בשביל להגיע למשפט הזה, יש רכיב רציונליסטי, רכיב של מחשבה ולא רק של תצפית. ההליך של ההכללה הוא הליך חשיבתי. אז בעצם יוצא שזה משפט סינתטי מצד אחד, והפריורי מצד שני. אבל זאת קטגוריה שלא קיימת. הסינתטי הרי הוא תמיד הפוסטריורי, והפריורי הוא תמיד אנליטי. אז פתאום אנחנו מגלים שקאנט ניסח מחדש את אוסף כל הבעיות של יום. יש כמה וכמה כאלה, האינדוקציה והסיבתיות זה הבולטות שבהן, אוסף כל הבעיות של יום מתמפות לבעיה אחת, אחרי הניתוח המושגי הזה. האם ייתכנו משפטים סינתטיים אפריורי? תרגום? האם ייתכנו משפטים שטוענים טענה על העולם, ואני יודע אותם לא מתוך תצפית? סינתטי זה טוען איזושהי טענה מעבר לניתוח המושגים, הוא אומר משהו. דבר שמנתח מושגים לא אומר כלום, הוא רק מנתח את המושג. משפט שטוען משהו, שאומר משהו, זה משפט סינתטי. אבל מצד שני, הוא גם אפריורי. האם ייתכן שמשפט שטוען טענה על העולם, אני ידע אותו אפריורי, בלי תצפית? וזאת בדיוק השאלה של האמפיריציזם מול הרציונליזם, נכון? בסך הכל קאנט מתרגם את השאלה הזאת בצורה יותר חדה. בצורה, הוא עושה אנליזה יפהפייה לשאלה הזאת, ובעצם אומר, אוסף כל הבעיות של יום זאת בעיה אחת. זה דוגמאות פרטיות של בעיה אחת. בעיית הסינתטי אפריורי. השאלה אם ייתכנו משפטים סינתטיים אפריורי.
משפט סינתטי אפריורי.
למה? משפט אנליטי. משפט סינתטי אבל לא אפריורי. כי אתה צופה, אתה צופה בעצמך במקרה הזה. גם לצפות בעצמך זה סוג של תצפית. אז יוצא בעצם שיש לנו, הבעיה לפחות נורא מוגדרת, זה היתרון של הניסוח הקנטיאני של הבעיה, למה שיכולים לשים בה איפה הנקודה. האם אפשר לצבור מידע על העולם, או לטעון טענות על העולם, באופן שהוא אפריורי? כן? על ידי, לא יודע מה, ניתוח מושגי או הכללה, כי הכללה היא לא ניתוח מושגי. זה משפט סינתטי, זה לא משפט אנליטי. זאת אומרת, זה לא על ידי ניתוח מושגי, אבל זה אפריורי. אתם רואים עוד פעם את ההבחנה בין האנליטי לאפריורי. ניתוח מושגי זה לא, אבל אפריורי זה כן. אז הנה עוד פעם חתכנו את הזהות הזאת בין האנליטי לאפריורי. יש פה משהו אפריורי שהוא לא אנליטי. אבל אם הוא לא אנליטי, זה לא רק תוצאה של אנליזה של מושגים. אז איך אתה יודע את זה לכל הרוחות? לא מתצפית, אפריורי. אז איך אתה יודע? אני עושה הכללה. מי אמר שהכללה נכונה? בעיות של יום. זו אותה שאלה. כל אוסף הבעיות של יום, שעד זמנו של כאן נתפסו כבעיות בלתי תלויות, אוסף של הרבה בעיות, בעצם הפכו להיות אב טיפוס אחד של בעיה שמתפרט להרבה מאוד דוגמאות. עכשיו, אני אתאר בקצרה את הפתרון שהציע כאן לבעיה, ועד כאן אני איתו לגמרי. זאת אומרת, הניסוח של הבעיה הוא באמת מבריק, אני חושב שזה מחדד מאוד טוב, הוא מכוון אותנו איפה לחפש, אם בכלל, או מכוון האנשים להתייאש ולהגיד, אוקיי, אחרי שזה מנוסח כל כך טוב, ברור שאי אפשר למצוא לזה פתרון. אבל הפתרון שלו לדעתי לא מחזיק מים. גם זה לא פתרון, גם פתרון שהוא הציע הוא לא פתרון. ואני קודם כל אציג את הפתרון שלו בקצרה. מה שבעצם הוא טוען זה כך. כשאני הוא עושה הבחנה בין הדבר כשהוא לעצמו לבין הדבר כפי שאני תופס אותו, או העולם כשהוא לעצמו לבין העולם כפי שהוא נתפס אצלי, הפנומנה והנואומנה בשפה של כאן. הנואומנה זה העולם עצמו, והפנומנה, כן, פנומנה זה התופעה, כן, זה איך שהוא מופיע לעיניי. אוקיי? עכשיו הוא אומר כך, הטענות המדעיות הן טענות על העולם כפי שהוא מופיע לעיניי. אני לא יכול הרי לתפוס את העולם עצמו. אני יכול, אין לי נגישות למה זה שולחן כשהוא לעצמו. אני יכול להגיד לכם מה מופיע לעיניי כשאני קונן על שולחן. אני יודע שהוא נראה מלבני ויש לו צבע לבן ורגליים כאלה. זה הכל תיאורים שנובעים מהתמונה שנמצאת אצלי. ואולי כדי לחדד את זה יותר, אני אביא את ה... על זה כבר דיברנו גם שנה או שנתיים האחרונות, אני חושב, על ברטרנד ראסל, על הטיעונים שלו, על הצבע והמראות, שכן, מה זה צבע צהוב? נדמה שזאת הדוגמה שלו. מה זה צבע צהוב? אז אנשים חושבים שצבע צהוב זה גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה. זה שטויות כמובן. גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים זה הגורם לכך שאני יחוש בתחושה של צהוב, כן, של צבע צהוב. אבל הצבע הצהוב זאת אותה תופעה שקיימת אצלי בהכרה, שאני מכיר אותה בתור צבע צהוב. לא צריך להיות פיזיקאי בשביל זה, אבל צריך לשמוע על אורכי גל בשביל זה. אתה יודע בדיוק מה זה צבע צהוב גם בלי להיות פיזיקאי. הפיזיקאים טוענים שגל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים, כשהוא פוגע ברשתית שלנו, נוצרת אצלנו ההכרה הזאת, או התמונה הזאת של צבע צהוב. אוקיי? בסדר, זאת טענה עלינו. אבל בעולם עצמו יש גל אלקטרומגנטי עם אורך גל מסוים, אצלנו בהכרה יש צבע.
אני לא בטוח שזה אצלנו, אני חושב שכל אחד חווה את
זה. כן, זה הארמון של הפילוסופים. השאלה אם כולנו באמת, כן, האם כולנו רואים את אותו מראה, אין שום דרך לבדוק את זה. אבל בוא נגיד, כל אחד מאיתנו מה שהוא רואה בתור צהוב. יכול להיות שמה שמישהו מכם הוא קורא צהוב, זה מה שאני קורא כחול, אבל מה שהוא רואה באמת. אין דרך לבדוק את זה, כי הדיבור שלנו מסונחרן לגמרי. אז אבל לא משנה, אז
כולנו אומרים על צהוב שהוא צהוב.
יכול שמה שאתה רואה, נגיד החולצה שלו. החולצה שלו, נגיד, אני רואה את זה בתור צהוב, אתה רואה את זה גם בתור צהוב, כי זה הצבע שאתה קורא לו צהוב. אבל מה שקיים אצלך בתוך הראש, יכול להיות שזה כחול. ואתה באופן עקבי, כל פעם כשאני רואה צהוב, אתה רואה כחול. רק אתה יודע שהדבר הזה קוראים צהוב. זה מה שנקרא אצלי, כחול. אתה לא פחות צודק ממני. זה מה שנקרא אצלי, אין דרך לבדוק את זה. לפחות לא שום דרך שחשבו עד היום. הסובייקטיבי לא נגיש למדידה מדעית או להשוואה. אין לנו אפשרות לעשות כאלה מדידות. יש ספר מאוד מעניין, דרך אגב, בהקשר הזה, של אחד בשם דניאל אלגו, מאוניברסיטת בר אילן, היה לפחות.
למה לחשוב אבל שזה אחרת? זאת אומרת, מה...
לא יודע, אולי זה אחרת, אולי לא. למה לחשוב שלא? למה שכן יהיה אותו דבר?
תחשוב תגיד על כאב שיניים.
אנחנו מדברים עכשיו על...
אני לא מדבר כאילו,
כל אחד מרגיש
את
זה אחר.
אני מבין שיש סובייקטיביות, אבל עצם זה שבדרך כלל אנחנו יכולים להגיד על הכל שאין הכללה.
נכון. אנחנו מדברים עכשיו על התוקף של הכללות. אז בטח בהקשר הזה אנחנו צריכים לתת לעצמנו איזשהו דין וחשבון. אבל בסדר, בוא נגיד כרגע לצורך הדיון שכולנו רואים אותו דבר, זה לא משנה לעצם הדיון. אז אני רוצה לעשות פה הבחנה, את ההבחנה בין...
השם של ספר של דניאל.
כן, דניאל אלגום זה תפיסה ופסיכופיזיקה, נדמה לי זה נקרא, בהוצאת אוניברסיטה משודרת. מאוד מעניין, כדאי לקרוא את זה. הוא מדבר שם על השאלה, איך אתה מודד עוצמות של קול? אז עוצמות של קול, אנחנו רגילים, יש מכשירי מדידה, אבל אתה מודד את העוצמה של הגל האקוסטי. העוצמה של הקול, כמה זה רועש אצלך בראש, כל מה שאתה יכול זה לשאול את האנשים, תגידו, פי כמה זה יותר חזק מזה? עכשיו, כששואלים אותי את השאלה...
תגיד יותר,
מכשיר שירדת.
כן.
שמכשיר ימדוד, ואתה רק רואה מה המכשיר.
אז הוא מודד את הגל האקוסטי בעולם, הוא לא יכול למדוד את מה שאני שומע. מהשאלה מה בין מה שאני שומע, בין מה שקורה בעולם, נגיד, אם יש גל בעוצמה יותר חזקה פי שתיים בעולם, האם הקול שאותו אני שומע כשהוא פוגע לי באור התוף, כמו שיש במראה, גל אלקטרומגנטי פוגע לי ברשתית, נוצרת תחושה של צבע, או של מראה, אוקיי? בכלל, באופן כללי. אותו דבר, גל אקוסטי פוגע לי באור התוף, נוצרת תחושה של קול. השאלה מה היחס בין התחושה הסובייקטיבית לבין האירור הפיזיקלי, אוקיי? אם האירור הפיזיקלי גדל פי שתיים, האם אני שומע קול שהוא בעוצמה פי שתיים?
מה זה קול בעוצמה פי שתיים?
לא, אז אפשר אולי לחשוב על זה, אבל אני לא יודע איך מודדים את זה. לא, אני חושב שדבר כזה יכול להיות מוגדר. אני רק לא רואה איך מודדים את זה, אבל כן, שאני שומע פי שתיים, אם היה לי איזה מודד סובייקטיבי, בלי קשר אליך. אני אומר, לי עצמי, לתוך עצמי.
אתה פעם, יש לך פעמיים, אתה תגיד שזה פי שניים, פעם תגיד שזה פי שתיים וחצי.
בסדר, כי אני לא יכול לעשות את זה באופן מדויק, כי אין לי מכשיר מדידה פנימי. אבל לא שזה לא מוגדר, אלא אני לא יודע איך מודדים את זה, אתה צודק. אני לא יודע איך עונים על השאלה הזו. אם היו שואלים אותי, אני לא הייתי עונה.
מה שעושים, מודדים, מתי בן אדם מסוגל להפריד בין שתי רמות של גירוי.
כן, אתה אמרת את זה, אני חושב, פעם קודמת שדיברנו על זה, הערת את זה. כן, לא, בסדר, אבל זה עדיין החלטה שרירותית.
בדרך זה מסתבר שכנראה שיחס לוגריתמי.
לא, לא, היחס הלוגריתמי נמצא בוויכוח גדול. היום לא מאמינים ביחס הלוגריתמי. פעם חשבו שיש יחס לוגריתמי, אבל עוד פעם, צריך להבין, אפילו אם, מה זה חשבו שיש יחס לוגריתמי? אנחנו מראיינים את האנשים, קבוצה גדולה של אנשים, אנחנו שואלים אותם, תגידו, אתם שומעים פי 2, פי 3, פי 4, מנסים לעשות, הרי כל אחד עונה תשובה קצת אחרת, עושים ממוצע. בסדר? עושים ממוצע. על הממוצע הזה אנחנו מודדים אותו מול הפקטור שהגדלנו את האירור הפיזיקלי. נגיד, הגדלנו את האירור הפיזיקלי פי 2, שואלים כמה, כל מיני אנשים, פי כמה הקול שאתה שומע חזק, אז נגיד שיצא פי 3. אז זה אומר שאם הגדלנו את האירור הפיזיקלי פי 2, היחס הוא פי 3, שמים נקודה על הגרף. אחרי זה עושים את זה על הגדלה פי 4, פי 6, פי 10, פי 100 וכו'. מציירים גרף ורואים, זה לוגריתמי פולינומיאלי או כזה או אחר. ועושים איזה נתמות לגרף הזה, יש ויכוח גדול ועתיק יומין, כבר מעל 100 שנה דרך אגב, הוויכוח הזה. יש כאלה שתופסים, יש כאלה שטענו שזה לוגריתמי, אתם כבר רואים לבדת כמה זה מוגדר מדעית הדברים האלה. איך אפשר להתווכח בצורה כזאת? אלה טוענים שזה לוגריתמי, אלה טוענים שזה בכלל יחס של חזקה, כשיחס החזקה הוא 1, 2, 3, יש כמה הצעות גם לחזקות, איזה חזקה מדובר. אתה יודע, קיצור, יש איזה ויכוח, היום נדמה לי שמקובל לחשוב שזה לא לוגריתמי.
בסוף זה בטח אקספוננציאלי.
לא יודע, לא, לא, זה אני לא יודע, אבל תראו, הרי צריך גם כמובן להגדיל את זה, כל יחס, הרי אתה צריך להגדיל את זה לרמות מאוד גבוהות של שמיעה, ויכול להיות שבסוף זה נהיה אקספוננציאלי, כשבהתחלה אתה רואה רק את החלק המתון של האקספוננט. אבל אז האנשים מתחרשים, אז אתה לא יכול לעשות את הניסוי. בכל אופן, היחס הפסיכופיזי, הבעיה הפסיכופיזית הזאת, זאת הבעיה הפסיכופיזית לא במובן הפילוסופי, זאת בעיה מדעית. איך מודדים את הפסיכופיזיקה? זאת אומרת, איך מודדים תופעות סובייקטיביות? איך שאנחנו קולטים את העולם, לא את העולם עצמו. שזה בעצם ביטוי להבחנה הקנטיאנית בין העולם כשהוא לעצמו לבין העולם כפי שאני תופס אותו.
ילד שומע אותו וזקן לא שומע אותו, אתה יכול לדעת שזה שומע, זה לא שומע, או זה
ברור, מה, לא הבנתי. אם שומעים את הקול, אז ברור שאתה, יש קול, אז אתה שומע אותו. אם אתה לא שומע, אז אין קול, אז אתה לא שומע אותו.
משמיעים תדר, ואחד לא שומע אותו.
נו, אז הוא אומר שהוא חירש לתדר הזה. עכשיו תגדיל לא את התדר, תגדיל את העוצמה. לא את התדר, תגדיל את העוצמה פי שתיים. עכשיו תשאל את הזקן ואת הילד פי כמה יותר חזק הקול. אני מדבר רק על יחסים, אני לא מדבר על אם אתה שומע את הקול או לא. פי כמה זה יותר חזק, אתה תקבל תשובות שונות, עושים ממוצעים, ואיכשהו מנסים לראות מה היחס בין הגדלה פי שתיים בעולם הפיזיקלי, כשאתה מודד במכשירים, מול הדיווחים של אנשים. היחס הוא לא לינארי פשוט, אם כי יש כאלה שרוצים לטעון גם לינארי, אבל הוא כנראה לא לינארי פשוט. אוקיי? יש אפילו אצל רבי שם טוב גפן, שאותו הזכרתי, אני חושב, נכון? לא יודע אם השנה, אולי בשנה שעברה. הממדים, הנבואה והמתנות. שם הוא מדבר על הדילמה הזאת, זה כבר בזמן, הוא מדבר על לפני 100 שנה. הוא מדבר על השאלה אם זה לוגריתמי או, 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 או יחס של חזקה. בכל אופן, אז אני מביא את זה רק כדי לחדד שהקושי, ההבחנה הקנטיאנית היא הבחנה שמאוד חשוב להיות מודעים לה, היא נכונה עד היום. אין ויכוח על זה. מי שמתווכח על זה לא יודע על מה הוא מדבר. זה ברור, למרות שזה היה נראה חידוש נורא גדול של קאנט, אבל זה דבר פשוט. כן, השאלה של אם נפל עץ ביער ואף אחד לא נמצא שם, האם הוא משמיע קול, התשובה היא כמובן לא. כולם חושבים שהתשובה היא כמובן כן. התשובה היא כמובן לא. אין שם שום קול. יש שם גל אקוסטי, יש תנודות של אוויר. שאם אנחנו נשים אור טוב שם וזה יקה באור הטוב, אז יהיה לנו תחושה של קול בראש. אבל כל עוד אין שם איזה אור טוב, אז גל האקוסטי הזה לא מתרגם לתחושה של קול. תחושה של קול קיימת רק בתוכנו. אין קול בעולם. בעולם יש גל אקוסטי. כמו שאין אור או אין צבע בעולם. בעולם יש גל אלקטרומגנטי.
גל אקוסטי לא תחושה?
לא, גל אקוסטי הוא גורם לתחושה.
לא, אבל הוא
אירוע
בעולם בלי קשר
אל... ברור, הוא בעולם. עוד פעם, אלן כן אתה ספקן, אתה יכול להיות ספקן גם על זה, ולהגיד לזו, ואין בכלל גל אקוסטי, מי המחר שיש?
אם אפשר לחוש גל אקוסטי, לא דרך העין...
אפשר, כן, תשים שם אוסילוסקופ, אז אתה תראה את הגל האקוסטי בצורה...
גם עוצמה של
קול
אפשר לבדוק
בו. עוצמה של גל הקול, אבל לא של תחושת הקול. ברור, עוצמת גל הכל מודדים, כל הזמן מודדים. זה ודאי אפשר למדוד. זה פי שתיים, זה פי שתיים. אבל אני עכשיו שואל, איך זה מתרגם לתחושה שלי? האם אני שומע את זה בקול הפנימי, בהכרה שלי פי שתיים, בעוצמה פי שתיים?
יש בעיה רפואית שנקראת טינטון, שאתה שומע קולות בלי שיהיה
רעש,
בלי שיש גל
הכל. אוקיי.
אתה מתעורר במוח נוצר איזושהי בעיה, אתה שומע קולות, אתה שומע איזה...
באופן
מסוים...
כן, נכון. אבל במובן מסוים כל זיכרון הוא כזה. במובן מסוים כל זיכרון הוא כזה. כשאתה זוכר משהו, אז אתה מעלה בראש תמונה בלי שהאובייקט עומד מולך. אתה מנסה לזכור בן אדם. עכשיו, הוא לא עומד מולך, אבל אתה זוכר אותו. אגב, במדעי המוח היום גילו שזה באותו מקום כמו שרואים. זאת אומרת, הזיכרון מפעיל את אותם נוירונים שמפעילה הראייה הישירה. במובן הזה גם זיכרון זה סוג של פנטום. הפנטום יזום. מה זה?
הזיכרון של יצירה מוזיקלית לא מפריע לשמוע אותה, אני מדברים.
הבנתי.
בעיה של טמטון מפריע לבן אדם.
אה, בסדר, אוקיי, אני לא נכנס לניואנסים, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, כשאתה זוכר איזושהי מנגינה, אולי זה אפילו מפריע קצת לשמוע, אני לא יודע, או לפחות להתרכז, אני לא יודע בדיוק. אבל כשאתה זוכר מנגינה באמת, זאת אומרת, אתה שומע אותה בתוכך, זה אני מתכוון לומר, או כשאתה רואה מראה בתוכך, זה מפעיל את אותם נוירונים. זאת אומרת, זאת אותה תופעה כמו לחוות את התצפית, אוקיי?
אבל האיכות היא שונה, זאת אומרת, כשאני שומע קול, זה מאוד משנה מה שאני נזכר.
כן, אנחנו מבחינים בין שני הדברים האלה, אז ברור שמשהו בכל זאת אחר. כן, יש משהו, יש חלקים שהם דומים, ויש עוד אגף שאומר לי כן, אבל זה לא הדבר האמיתי. אגב, אפשר לעורר על ידי אלקטרודות תחושה כאילו זה גם הדבר האמיתי. שזה מנטרל את החיישן הזה שאומר לך, רגע, רגע, פה זה דמיון. כן? או שאולי בגלל שפה לא אתה יזמת את זה, אז לכן פה אתה יוזם את זה, אז אולי בגלל זה אתה יודע פשוט שזה לא הדבר האמיתי, כי אתה יזמת את העלאת הזיכרון. וכשמעוררים לך את זה באלקטרודה מבחוץ, אז אתה לא, אני לא יודע, אתה צריך לשאול אנשים של מדעי המוח.
לא, זה כשמחלת נפש יחשוב שבאמת מדברים את זה.
כן, בדיוק, נש, כן, בדיוק. נפלאות התבונה. בכל אופן, אז ההבחזות של קאנט בין העולם כשהוא לעצמו לבין העולם כפי שאני תופס אותו, היא הבחנה שמאוד חשוב להיות מודעים לה, היא נכונה, אין ויכוח, זה ברור שזה ככה. זאת הנחה אחת שקאנט שם על השולחן. עכשיו אני שואל, במה עוסק המדע? האם המדע עוסק בעולם כשהוא לעצמו, או שהמדע עוסק בעולם כפי שאני תופס אותו? עכשיו, זאת שאלה קצת מבלבלת לאור ההצגה שנתתי קודם, כי אני קשרתי את זה לברטרנד ראסל וכו', וקאנט לא הגיע עד שם. קאנט רוצה לטעון שהמדע עוסק בעולם כפי שאנחנו תופסים אותו, ולא בעולם כשלעצמו. זה הצעד השני בדרך לפתרון. אנחנו בדרך לפתרון של בת הסינתטי אפריורי. אוקיי, צעד ראשון, הבחנה בין העולם כשהוא לעצמו לבין העולם כפי שאנחנו תופסים אותו. בסדר? צעד שני, המדע עוסק בעולם כפי שאנחנו תופסים אותו, כי לעולם כשהוא לעצמו הוא לא נגיש אלינו, אנחנו לא יכולים לדעת אותו. אז זאת אומרת, גם כשאנחנו מודדים את הגל האקוסטי עצמו, לא את הקול כמו שאנחנו שומעים, אנחנו מודדים איזה שהם אינדיקטורים שנותנים לנו אינדיקציה מה עוצמת גל הקול. אז זה עובר דרך מודדים פיזיקליים שונים, אבל בסופו של דבר זה תמיד עובר דרך החושים שלי ומתורגם אצלי. אז לכן בסוף אני תמיד מתעסק בעצמי ולא בעולם עצמו. בסדר? נראה לזה ביטוי משעשע בספר הזה. אז לכן בעצם קאנט אומר שהמדע עוסק בעולם כפי שאני תופס אותו, ולא בעולם כשהוא לעצמו. עכשיו, זה נקודה שצריך להבחין אותה מול ההבחנה שעשיתי קודם. שנייה אחת. כי קודם עשיתי הבחנה בין הצבע הצהוב לבין הגל האלקטרומגנטי. או בין הקול לבין הגל האקוסטי. זאת לא ההבחנה שקאנט עושה, זה דומה, זאת אותה לוגיקה, אבל זה לא. ברור שקאנט לא טוען שהמדע עוסק בצבע הצהוב שאותו אני חווה. המדע עוסק בגל האלקטרומגנטי. וגם לא בקולות, אלא בגל האקוסטי. בסדר? זה לא במישור הזה, אבל גם במישור שבחוץ, אומר קאנט, כאן עשיתי את זה כדי לחדד את ההבחנה, כדי שנראה שזה אין ברירה, אלא... בדיוק. גם הגל האקוסטי שאנחנו קוראים התופעה הפיזיקלית, זה שאנחנו תופסים את התופעה הפיזיקלית. אנחנו לא יכולים לדבר על הפיזיקה במנותק מאיתנו, אלא רק איך שאנחנו תופסים אותה, דרך המכשירים שלנו, דרך צורות החשיבה שלנו. גם כשאנחנו מדברים על גל אלקטרומגנטי וגל אקוסטי, אלה יצורים שאנחנו הגדרנו והמשגנו. המתמטיקה שלהם אנחנו ניסחנו. כל זה תיאורים אנושיים של הפיזיקה האובייקטיבית. זאת להבדיל מהתיאורים של התופעות הסובייקטיביות, שגם הם תיאורים, צהוב, קול כזה, סימפוניה, כל מיני דברים כאלה, שזה תיאורים של המישור הסובייקטיבי. אז יוצא שההבחנה, זה אגב אחת הטענות נגד כאן, שההבחנה בין הפנומנה לנאומנה היא עצמה כולה בתוך הפנומנה. כיוון שאיך אתה יודע שיש נאומנה בכלל? גם זה אתה מניח, או בעצם גם זה פנומנה. צייטלין מדבר על זה באחד הספרים שלו, בשם לב שסטוב. יש פילוסוף רוסי בשם לב שסטוב. רק לא מזמן שמעתי הרצאה שדיברה על נקודה שחשבתי עליה כבר הרבה זמן. אני חושב שהזכרתי את זה בהתחלת אחד השיעורים הקודמים. ושם אמרו שלב שסטוב הוא אחד הפילוסופים הרוסים הנורא ידועים. בעולם הוא לא ידוע. צייטלין מביא אותו, את לב שסטוב פעם שאלו, נדמה לי, למה אין פילוסופים רוסים חשובים? זה דיברנו פעם, אני חושב. נכון? למה? הרי יש עוררים בסופי השורה הראשונה, אצל הרוסים. ואין פילוסופים. אף אחד מהפילוסופים החשובים הוא לא רוסי. שאלתי פעם איזה חבר שעבדתי איתו, פיזיקאי, שהוא עולה מרוסיה. שאלתי אותו איך הוא מסביר את זה. הוא גם היה כזה, ככה, היה לו מחשבה אינטלקטואלית כזאת. אז הוא אומר, אתה יודע, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל יש לנו הרבה פילוסופים חשובים. עכשיו, היו כמה שמות שהוא אמר שלא הכרתי, אבל עוד פעם, יכול להיות שזה סתם חוסר היכרות, אבל עוד פעם, גם בעולם לא מכירים אותם, זה לא רק אישי שלי, אני חושב, אבל יש הבדל בין תרבויות, לפעמים זה לא נחשף, יכול להיות ש... אבל אני חושב שצריך הכל בפילוסופיה העולמית, אין פילוסופים רוסיים ידועים. אבני הדרך הפילוסופיה לא תמצאו אחד. אין. יש גרמנים, יש בריטים, יש אמריקאים, יש... אין רוסים. זה מדהים, מול המספר של הסופרים והמשוררים. אז, ואז, איפה שמעתי את זה? מישהו שלח לי עכשיו לא מזמן איזו הרצאה באינטרנט. של חיים שפירה. הוא גם עולה מרוסיה. שלחו לי איזו הרצאה שלו, והוא הזכיר את זה, שלב שסטוב, ששאלו אותו למה אין פילוסופים רוסים, הוא אומר, מה פתאום? ודאי שיש. לב טולסטוי, דוסטויבסקי, כל מיני כאלה שהם היו סופרים פילוסופים. בסדר, אבל זה לא פילוסופים, פילוסוף זה מי...
חיים שפירה מתפרנס טוב מכל הפילוסופים.
כן, בדיוק. אני אומר, הפילוסופים, אולי אתה שלחת לי, שמוע, אני לא זוכר כבר.
שמעתי אותו פשוט.
אוקיי, אז הרוסים מתייחסים להם כפילוסופים, לסופרים האלה, כי באמת, ברור שיש להם אוריינטציה פילוסופית וכו', אבל זה לא פילוסופים במובן, אין, סופרים הם לא פילוסופים, נקודה, קטגורית, לא. הם יכולים להיות בעלי מחשבה פילוסופית, יכולים להביא את הפילוסופיה לביטוי בסיפור, אבל אתה נהיה פילוסוף כשאתה כותב ספר שממשיג ומגדיר ומדבר על טיעונים, לא מספר סיפורים. אתה יודע? כי זה, דיברנו על זה פעם, אני קצת אסוציאציות עכשיו, אני סופר עכשיו, לא... דיברנו פעם על הבעיה בהיסטוריה של הרעיונות. יש בעיה בהיסטוריה של הרעיונות, מי הוליד רעיון? מי יש לו את זכות היוצרים על הרעיון? הרי תמיד שמישהו יעלה רעיון חדש, ימצאו את זה בספרים קודמים. אבל ימצאו את זה רק אחרי שהוא העלה את הרעיון החדש. לא, לא, וזה באמת שם, לא, אני לא צוחק. הרבה פעמים עושים את זה בתור בדיחה. זה באמת... אבל האנשים לא באמת היו מודעים לזה עד הסוף, אתה זה כמשיח לפי תומו. אתה, הרעיון הוא שלך כשאתה שם עליו את האצבע ואת הפוקוס ואתה מגדיר אותו. אז הרעיון הגיע, הופיע בעולם. וזה נקרא הבעל הבית של הרעיון, כן, הלימוד הבריסקאי. מי ששם אותו על השולחן והבעל הבית שלו זה רב חיים. למרות שאין צורת חשיבה אחת של רב חיים שאני לא, אני חושב שאני לא יכול למצוא אותה באחרונים קודמים.
אפילו
בגמרא? כן, אולי אפילו בגמרא חלקם. פעם נתתי על הפני יהושע איזו הרצאה שמראה שבפני יהושע יש מחשבה בריסקאית. אבל ברור שהוא לא באמת המציא את הכלים האלה. כל אחד מאיתנו חושב קצת בצורה כזאת.
אבל זה בגמרא?
כן, לא, אבל זה לא במובן בדיוק של הרב חיים. אבל הרב חיים היה זה שהכניס את זה לארגז הכלים ההלכתי. זאת אומרת, כי הוא הגדיר את הכלים האלה, המשיג אותם והעמיד אותם לרשותנו. עכשיו אנחנו יכולים לעשות בהם שימוש. אותו דבר עם, כן, סיפרתי על זה, זה שבשתי עגלות, אחרי שכתבתי שתי עגלות, אז כל אחד הגיע אליי עם הבית מדרש שלו. טוב, זה הכל אצל הרב קוק, אחד אומר לי. שני אומר לי, זה הכל אצל רב צדוק. שלישי אומר לי, הכל אצל המערל, והכל אצל רב נחמן. זה נדמה לי פחות או יותר ארבעת המוסקטרים. אז אני לגמרי מאמין שזה באמת נכון. עוד פעם, זה יכול להיות נכון לפחות. יש הרבה פעמים סתם פרשנות לא זהירה. או לא מדויקת, אבל הרבה פעמים זה גם באמת נכון, אני לא מזלזל בזה. אבל כל עוד זה לא מוגדר ולא מומשג ולא אומרים, אוקיי, זה ההבחנה, אז זה לא. גם ההבחנות של קאנט כולם נמצאות אצל יום. כן, חוץ מזה שקאנט היה זה שניסח אותם והבין מה הן אומרות. אתה יכול אחרי זה להראות שזה בעצם מה שעמד מאחורי הבעיה של יום. אבל עד שלא ניסחת אותה בשפה הקאנטיאנית, אז זה לא זה. כן. זה כמו, גם כמו הדילוגים בתורה. הרבה פעמים מוצאים שם את הרוצח של סדאט בדילוג מינימלי ליד סדאט. אז תמיד מלגלגים עליו ואומרים, אבל אתה תמיד מוצא את זה אחרי שרצחו את סדאט. תמצא לי מי ירצח את רבין לפני שרבין ירצח בדילוגים מינימליים. תמיד זה למבחן מדעי. אבל זה לא נכון, דרך אגב. זה לא נכון, זה טענת מוטעת. או לא בהכרח צודקת, לא מוטעת, אבל לא בהכרח צודקת, חלשה יותר ממה שחושבים. כי לפני שרצחו את רבין, אף אחד לא יודע מי זה יגאל עמיר. גם אם אני נמצא שם יגאל עמיר, אני לא יודע מה זה אומר. אני צריך לדעת שיש באדם כזה בשביל אחרי זה לנסות ולחפש. לכן אני לא מתייחס כל כך ברצינות לטענות האלה. זאת אומרת, אחרי זה צריך לחזור חזרה ולראות האם יש מובהקות סטטיסטית וכו', ושם יש בעיות קשות עם הדילוגים. אבל אני אומר, הטענה הזאת שתמיד מוצאים את הדברים אחרי שהם קרו, הם מנסים, אגב, לנסות פרדיקציות קדימה. יש מישהו שנשבע לי שהוא נכנס למקלטים במלחמת המפרץ הראשונה בגלל שהוא מצב הדילוגים, שבתאריך הזה יהיה טילים. הוא דוקטור למתמטיקה בבר אילן, דרך אגב. היה, עכשיו...
אחרי פגעתי בבית
שלו. כן, לא, לא פגעתי בבית שלו, אבל הוא טען שכן, הייתה פה פרדיקציה קדימה. טוב, לא יודע. לא, הוא איש ישר, אני לא יודע.
האם... אבל שאלות של נוסח ומחלוקות על נוסח
המקרא.
הנוסח המקרא, הם לא מכרים, אז מה זה עושה?
לא, לא, אבל זה דווקא, זאת לא טענה. מי שומע, רבי עקיבא איגר, באחת התשובות מופיע שבע אותיות שלגביהם יש ויכוח במקרא. שלא יודעים, המסורת לא נותנת לנו תשובה איזה היא הנכונה. יש שבע אותיות כאלה. אז מי שאומר, תראה, אות אחת תזיז שם, זה הרי ישנה את כל המשחקים.
אבל יש גם חזרה ביתרות שבתקופת עזרה נקבעות.
אוקיי, אפשר להערר בו. אבל אני אומר, זה לא אומר כלום, דרך אגב, זה לא ערעור על כלום. כיוון שאם באמת אני אצליח להוכיח שבאופן מובהק סטטיסטית הרוצח של צדת נמצא ליד צדת, אז לכל היותר זאת הראיה שזה הנוסח הנכון. הרי אם זה מובהק סטטיסטית, זה מובהק סטטיסטית. מה אכפת לי שיש ויכוח על הנוסח הנכון?
חבר הזה שחד, שאלתו כמה פעמים הוא צפה דברים שהם לא קרו. זה כמו מגדי
עתידות,
הוא אומר
ככה, איך הם... כן, בסדר, אוקיי, אפשר לבדוק את זה.
זה כמו כלכלנים שצפו את המשבר שיהיה.
כן.
תשכו שהם צפו אלף דברים.
כמו אלה שצפו את השואה.
אחד מהם מצליח.
בסדר, אז בכל אופן, נחזור לענייננו. אז קאנט, אז אמרנו, שני צעדים של קאנט בדרך לפתרון של הסינתטי אפריורי. צעד ראשון, הבחנה בין העולם כשהוא לעצמו לבין העולם כפי שאנחנו תופסים אותו. הצעד השני, זה ה... זה לטעון שהמדע עוסק בעולם כפי שאנחנו תופסים אותו ולא בעולם כשהוא לעצמו. ועכשיו בעצם מגיע הפאנצ'ליין. בעצם מה שקאנט רוצה לומר זה שאין פלא שאנחנו באמצעים חשיבתיים בלבד מצליחים לטעון טענות על העולם. כי זאת בעת הסינתטי אפריורי, נכון? איך אתה יכול באמצעים בלי תצפית, אמצעים אפריוריים חשיבתיים בלבד לעשות משפט סינתטי, משפט שטוען טענות על העולם? כי זה לא על העולם, זה על עצמך, על איך שאתה תופס את העולם. ולכן בעצם אנחנו יכולים לגזור משפטים סינתטיים באופן אפריורי. זאת הטענה שלו. זאת אומרת, בעצם מה שהוא אומר זה ככה, החוק השני של ניוטון נגיד, שהכוח הוא פרופורציוני לתאוצה. בסדר? המסה, מקדם הפרופורציה זה המסה. אז החוק השני של ניוטון הוא בעצם טענה על איך שאנחנו רואים את העולם ולא על העולם כשהוא לעצמו. זאת הטענה שלו, כי כל חוק טבע עוסק רק באיך אנחנו תופסים את העולם ולא בעולם עצמו. ולכן אין פלא שבעצם אנחנו יכולים לעשות הכללה, שזה נובע מאיך שאנחנו בנויים, ולהגיע לתוצאה שהיא בעצם טענה על העולם. כי זה לא על העולם, זה על העולם. זאת אומרת, על העולם הפנומנולוגי, לא על הנורם.
זה לא נכון, כאילו, אומר לי יום, יום שואל, זה לא נכון, אנחנו לא באמת יודעים.
בדיוק.
מה שנראה לנו.
בדיוק.
אבל אז גם אין הבדל בכלל אפריורי
לפוסט-פריורי. לפוסט-פריורי.
בין תצפית לבין חשיבה...
נכון. זאת אחת הבעיות, אולי אני אנסח את זה בצורה אחרת, את הבעיה הזאת. מה כך? זה הפתרון שמציע כאן.
אבל אם ככה, אין שום... אין... אני מדבר על העולם, אני אפילו מדבר על העולם באמת.
נכון.
אז מה זה עוזר לי?
למה? זה מאוד עוזר, כי כל המדע עוסק רק בעולם כפי שאתה תופס אותו.
אני עדיין מסתמך על זה להתוסמנותוס.
ברור, אבל גם ההסתמכות הזאת, הכל קורה אצלך
בסופו של דבר. באמת, העולם של עצמו זה סתם עולם אידאות בין לנו גופים.
לא, לא שאין לנו גופים, יש גופים ויש הכל, אתם מתנהגים אחרת. אתה תופס אותם באופן הזה.
אתה טס במטוס כפי שאתה חולה.
אבל אומר...
יכול להיות שהעולם של עצמו הוא לא עובד בתאימות לאיך שאני תופס אותו. אבא בכן, אני מסתמך.
אוקיי, אז אני מקבל, זה בן דוד של השאלה הקודמת, אני אנסח את זה עכשיו מחדש. למה אני חושב... מה?
עד שזה לא
הופרך,
אז
כנראה
שזה נכון.
לא, זה תמיד אתה יכול להגיד, אבל אז לא אמרנו כלום. אנחנו שואפים לזה שאנחנו נוכל להגיד משהו על העולם, לא להציב הנחות עבודה. הנחות עבודה תציב את זה שאתה רוצה, אין לי בעיה עם זה. אבל השאלה אם אתה יודע את חוק הגרביטציה, לא אם זאת הנחת עבודה מבחינתך. הרי אם זאת הייתה רק הנחת עבודה, לא הייתי עולה על מטוס, כמו שאומר, כן, זה... אז תדע, הנחות עבודה עם כל הכבוד, אני לא...
אם אני חווה אמרה, ואני חווה נחיתה בשלום, מה אכפת לי שבתות בטיים?
לא, אבל מי אמר שתחווה אמרה? מי אמר שתחווה אמרה? מי אמר שתחווה אמרה מחר?
המדע והטכנולוגיה הנוכחיים, שעוסקים בעולם כפי שאנחנו חווים אותו, הביא אותי לחוויה
כזאת... הם עוסקים בעולם כפי שחווינו אותו עד היום. מי אמר זה נכון למחר?
בינתיים כולם חווים אמרות ונחיתות.
אוקיי, אז מה? מי אמר שמחר גם? אבל מחר מי אמר, לא על אתמול. אז זו השאלה.
זה למשל השאלה שאתה מתייחס לתופעת הנס. נגיד שעכשיו אתה רואה יציאת מצרים בשידור חוזר. מה השיפוט שלך? דויד יום בעצם אומר, אתה לא רואה בשום דבר.
טוב, דויד יום יש לו ערעור על הניסים ידוע, אבל לא, זה לא זה. לא, זה ערעור אחר. הוא מערער על הדיווח על הניסים, לא על הניסים. הוא מערער על הדיווח על הניסים, זה דיברנו באחת השנים.
מה הוא מערער? הוא אומר שאתה לא יודע, מאה פעמים ראיתו ככה. היום יש לי זרוחת מהמערב.
אני לא זוכר ערעור כזה של איום על נס. הערעור הידוע, הטיעון הידוע של איום על נס, זה הטענה שיותר סביר להניח שיש פגם בדיווח על הנס מאשר שהיה הנס.
למה? כי הוא אומר, הרי כל מה שאתה יודע זה דרך הדיווחים.
לא, הפוך, הפוך, הטענה היא של איום סותרת בעצם את התפיסה היומיאנית כאן, כי הוא כן נותן אמון במדע ולא מוכן לקבל שבאמת היה נס. הוא אומר, זה בלתי סביר. אז אם מגיעים דיווחים אמינים על נס, מסורת על נס, הוא אומר, צריך להניח שכנראה נפל פגם במסורת. כי אם יש לך שתי אלטרנטיבות, או להגיד שהיה נס, שזה נורא לא סביר, או להגיד שהיה פגם במסורת, שזה יותר סביר, גם אם פחות, גם אם זה לא כל כך סביר, אבל יותר סביר מאשר להגיד שקרה פה משהו נגד חוקי הטבע. אז אני מעדיף את הפרשנות השנייה. זה הטיעון הידוע של איום על ניסים. את הטיעון הזה אני לא מכיר. הטיעון הזה עומד בסתירה לתפיסה היומיאנית שלא כל כך רואה ברצינות את חוקי הטבע. אבל לענייננו, מה שמראה שגם הוא כמובן לא ימין במה שהוא אמר. אבל לענייננו, אז הטענה של קאנט לא נותנת פתרון, כי בשביל, הוא יכול להמשיך להגיע לפנטזיה ואז לתת פתרון, אבל זאת ממש פנטזיה שהיא יותר קשה מהבעיה שאותה הוא בא לפתור, אז זה לא עוזר. נגיד שגור עכשיו נע בתנועה שלא מתאימה לחוק השני של ניוטון, אני מפעיל עליו כוח מסוים והתאוצה היא אחרת, לא לפי החוק השני של ניוטון. מה הטענה שאני, בעולם עצמו, מה הטענה שאני לא יכול, לא אוכל לראות את זה?
כן,
זאת הטענה. אני לא יכול לראות. זאת אומרת, גוף נע בתאוצה של 4 מטר לשנייה בריבוע, ולא 2 מטר לשנייה בריבוע, אז אי אפשר לראות את זה. למה לא? גוף אחר שנע ב-4 מטר לשנייה בריבוע, אני יכול לראות. אבל אין שום אינדיקציה, זה מדע בדיוני. אתה בעצם רוצה לטעון שיש לי בגים בתצפית שהם תואמים למבנה החשיבה שלי. אין שום אינדיקציה לזה. עכשיו אני שואל אותך על זה עצמו, מאיפה אתה יודע, לא תוכל לתת לי תשובה על זה. אז ממילא, זה מילון אנגלי-אנגלי. אתה פותר בעיה אחת שאני לא מבין, עם עיקרון שהוא לא פחות פנטזיה ממה שאתה בא לפתור.
זה בפסיכולוגיה, שנגיד, האינדיאנים הראשונים שאף פעם לא ראו ספינות ענק מתקרבות לחוף, לקח להם כמה דקות עד שהם הפנימו, עד שהם ראו את הסירות, שהם קרבו מאוד לחוף.
אוקיי, אבל בסוף הם ראו אותם. אבל אומר יותר מזה, גוף, אתה מדבר על דברים שהם בכלל מחוץ לעולם המרחב הדמיון שלהם. אבל אני מדבר על גוף שנע בתאוצה של 4 מטר לשנייה בריבוע. אני ראיתי אלפי גופים כאלה. רק אם הגוף הזה יש לו מסה 2 והכוח הוא לא 8, אני לא אוכל לראות אותו פתאום. הוא ייעלם לי מעיניי, למרות שהוא בעצם עדיין נע ב-4 מטר לשנייה בריבוע. אבל אם הכוח שפועל עליו הוא לא בדיוק מתאים לחוקי ניוטון, אז פתאום אני לא אראה. מה, הוא ייעלם? זה פנטזיה, זה לא סביר. זה יכול להיות נכון, יכול להיות שכל מיני שדים אצלי בראש מסתובבים ומארגנים איזה תרמית נורא גדולה, אבל זה פתרון לבעיה פילוסופית.
למה אתה מצליח לשמוע קול בקדם מסוים ולא אחר?
לא, אבל פה אני אומר, זה בדיוק הנקודה. אין בעיה, יש תחום תדרים שאני יודע שיש לי מגבלה לגביו, אבל את התאוצה של 4 מטר לשנייה בריבוע אין לי שום מגבלה, אני יכול לראות אותה. אז למה אם הכוח לא מתאים לתאוצה הזאת לפי חוקי ניוטון, פתאום אני לא אוכל לראות? הגוף הזה עצמו, שנע בתאוצה 4, אני יכול לראות אותו. כל עוד הכוח שגרם לזה הוא הכוח המתאים. אבל אם הכוח שגרם לזה הוא לא הכוח המתאים, אז פתאום מה? העיניים שלי מסתנברות בגלל שהכוח עושה משהו? אין שום אינדיקציה לזה, זה סתם, זה לא... זה כמו להגיד, בא איזה שד ומארגן לך את הכל, ולכן הכל צודק, זה גם פתרון, נכון? מי שחושב שזה פתרון לבעיה פילוסופית, אז בסדר. אבל זה בעצם הפתרון הקנטיאני, הוא בעצם מדבר על שדים. לא באמת, אבל זה בעצם מה שהוא אומר. איזשהו פנטזיה אד הוק שמארגנת לך את העולם. זה לא פותר שום דבר. ולכן אוגו ברגמן אומר שאין פתרון בתולדות הפילוסופיה לבעיה הזאת. אוקיי?
אני חושב שהוא אומר שאי אפשר, שאתה לא יכול לדעת מה קורה, כי בכלל העולם של עצמו הוא מחוץ ל...
נו, עכשיו אני שואל, אם העולם, בעולם כשהוא לעצמו, שאותו אני לא יכול לדעת מה קורה. התאוצה היא לא 4 מטר לשנייה, כי אין חוק כזה, החוק הזה הוא רק אצלי. אבל בעולם אין חוק כזה, אז התאוצה תהיה 5. אז עכשיו מה, אני לא אוכל לראות את הגוף? בתוך העולם שאני חווה, הוא לא יהיה?
אבל אתה אף לא רואה את הגוף של עצמו.
אני רואה את הגוף, מה זה לא רואה את הגוף של עצמו?
אתה רואה את השם דופה שלו.
לא, אני רואה את הגוף, רק המראה הוא לא הגוף. מה שמחולל את המראה הזה זה הגוף. הגוף של עצמו זז שם בחוץ. אני לא אידיאליסט כרגע, אנחנו אצל קאנט, לא אצל ברקלי.
מה זה העולם של עצמו ומה זה, מה...
אין הסבר, כי כל הסבר יינתן במונחים...
מה בעצם הטענה של קאנט? אני מרגיש שאתה תוקף פה בדיוק כאילו את ליבת העניין.
נכון, נכון, ליבת העניין, זה בדיוק הנקודה. אם אתה רוצה לומר שיש עולם בחוץ, בניגוד לברקלי, וכך הוא רצה לומר, וגם יום וכו', אתה לא אידיאליסט, או סוליפסיסט, אז אם אתה רוצה לומר שיש עולם בחוץ, אז אתה בעצם מה שאתה אומר, זה שיש מגבלות על התצפית שלנו על העולם, ולכן זה תמיד באותו דפוס, למרות שבאמת אין התאמה בין מה שהעולם עושה לבין מה שאני חושב. אבל הצנזורה שאני עושה על מה שקורה בעולם, היא זו שיוצרת את ההתאמה. טוב, אבל אם זה ככה, אני לא יודע, אם המטוס יתרסק, אני אמשיך לחוות כאילו שאני עדיין חי. מה זה הדבר הזה?
אני לא חושב שהוא אומר שאין התאמה. הוא אומר שאי אפשר לנתח את מה שקורה בעולם עצמו, כי זה לא קיים, כי אצלי יש רק את התרגום
לראייה. אבל זה התרגום הנכון למה שקורה בעולם?
אין הוכחה שלא.
אז אני שואל אותך למה, מי אמר לך? אין הוכחה שלא, גם אין הוכחה שאין פיות עם 3 כנפיים.
אין לי מושג.
אז מה? אז זה אילוץ שלך שאין לך מושגים אחרים. מה העולם חייב לך? אין בעיה, תנתח מה שאתה רוצה, אבל מה העולם חייב לך? למה העולם מתנהל באופן הזה? זאת השאלה שאיתה אנחנו מתמודדים. עוד פעם, מי שלא מוטרד מהשאלה הזאת לא מוטרד. אבל זאת השאלה שאיתה אנחנו מתמודדים. איך אנחנו יכולים ליישם את איך שאנחנו חושבים על העולם? אבל זאת השאלה שאנחנו שואלים פה.
לא.
העולם
חייב
אותנו.
לא
שאין מה
לשאול
את השאלה הזו, כי אני לא צריך
להיזקק
לשאלה הזאת, כי אין לי אמצעים אחרים.
לא, אין לי אמצעים אחרים זה לא הסבר. אין לי אמצעים אחרים זה אילוץ. זה כמו ששימון פרס אומר, מה האלטרנטיבה שלהם? כן, כאילו, אנחנו נגד, נגיד, הימין הוא נגד מסע ומתן עם הפלסטינאים. אז מה האלטרנטיבה שלהם? מי אמר שיש אלטרנטיבה? אולי אין? מה, תמיד חייבת להיות אלטרנטיבה?
אז אני חושב שאני מגיע למצב שכל עוד אין הפרחה, אני צריך להישאר.
אין בעיה, אתה צריך זה יפה, אבל השאלה אם זה נכון להישאר, לא אם אתה צריך. אתה צריך, תעשה מה שאתה רוצה. השאלה אם זה נכון, אנחנו שואלים שאלה פילוסופית כאן. מה אתה תעשה בפועל? כל אחד יחליט לעצמו. אבל השאלה הפילוסופית היא איך אתה יכול לדעת את חוקי הטבע אם הם תוצר של הכללה שלך. איך ייתכן שאתה תמיד חווה כל גוף שיפעל עליו כוח, אתה תמיד תחווה את זה שהוא יטוס או שהוא ינוע בתאוצה לפי החוק של ניוטון.
כן, אנחנו חלק מהעולם האמיתי.
מה שלא נאמר חלק מהעולם?
אנחנו
הצופים. כן.
הם גם כן חלק מה...
אוקיי, אז מה? בסדר, אבל עדיין, אני זה לא הגוף. ברור שאני חלק מהעולם. אני אומר, אבל כשאני עושה הכללה, אז אני עושה הכללה בשביל ככה המחשבה שלי בנויה. אגב, יש אנשים אחרים שעשו הכללה אחרת. הכללות יכולות להיעשות בצורות שונות. ובכל זאת, איכשהו מדע מצליח לעשות הכללה ולהתקדם. והשאלה איך זה קורה?
אבל גם השאלה שאתה שואל היא תרגום של הדבר אצלי בהכרה.
נכון.
זאת אומרת
לא, אבל זאת שאלה פילוסופית. שאלה פילוסופית מותר שתהיה תרגום. אני לא טוען טענה על העולם. אני שואל שאלה על העולם. שאלה אני שואל גם במת המושגים שלי. אבל כשאני רוצה לטעון משהו על העולם עצמו, אז תגיד לי מה קורה בעולם עצמו. לא עוזר להגיד שאין לי דרך לדעת, אין לי דרך לדעת, בסדר, אין דרך לדעת, אבל אל תגיד לי שבגלל זה זה נכון. לא, בגלל זה אולי אני אתעלם מהשאלה, היא לא מעניינת אותי.
אני רוצה להגיד שבגלל זה זה נכון.
כן, ודאי, הרי זה מה שהוא מנסה. אם לא, אז מה, הוא רוצה רק להגיד לנו שככה התרגלנו, את זה כבר יום אומר. יום כבר אומר שאני לא, אני התרגלתי לחשוב ככה, זה לא נכון, כך התרגלתי לחשוב. בסדר, אותו דבר. זה לא אומר שזה נכון, זה לא... כמו שאמרו קודם, יש קול בתדר שהוא לא בתדר השם שלנו. אנחנו לא שומעים אותו, בגלל זה הוא לא קיים. אין שם גל אקוסטי. בטח שיש שם גל אקוסטי, אנחנו לא שומעים אותו, כי יש לנו מגבלה. המגבלות שלנו לא אומרות שהעולם מתנהג ככה. הוא אומר שהעולם הזה לא נגיש, אבל אם התדר הזה יהרוג אותי, אני אמות גם אם לא שמעתי אותו. אם זה אופיו של התדר הזה. זה לא, אם המטוס יתרסק, המטוס כשהוא לעצמו יתרסק, אז אני אמות. גם אם אני לא יכול לחוות מטוסים מתרסקים. בסדר? זה לא פותר באמת את הבעיה. זה יכול להכניס אותנו למחוזות הפנטזיה ולהגיד לנו שאנחנו חיים באיזושהי פנטזיה מושלמת איכשהו בכל מיני שדים מארגנים לנו אותה, זה לא פותר באמת את הבעיה הפילוסופית. תראו, יש אולי טוב, אני לפני שאני מגיע לזה, אני חושב ש... מה?
יש אולי
יהיה היום חיבור בין זה לבין האינטואיציה?
כן, כן. האינטואיציה זה הפתרון. פתרון, לא יודע אם זה פתרון, אני גם לא בטוח שמה שאני אומר זה פתרון לבעיה פילוסופית. אולי, אני מתלבט אם לקרוא לזה פתרון או לא. או תיאור. כן, לא יודע בדיוק. אני אגיד לכם, תגידו אתם. תראו, אני חושב שכל הבעיה נובעת מהעובדה, אני עושה מהלך מקאנט. קאנט רצה להפוך את התצפית למחשבה. נכון? הוא בעצם אומר, מה שאנחנו חושבים שזה תצפית, להסתכל על העולם, זה לא, זה על העולם כפי שאנחנו תופסים אותו, זה בעצם, העובדות המדעיות הן מחשבה, הן לא עובדות בעולם הבלתי תלוי, בעולם האובייקטיבי. אני רוצה לעשות את המהלך ההפוך בדיוק. ואני רוצה לטעון שיש לנו, כשאנחנו עושים הכללה, היכולת שלנו להכליל היא יכולת הכרתית, לא חשיבתית. כל הבעיה של יום, וכל המהלך של קאנט
זה לראות בהכרה.
כן, בדיוק. כל הבעיות של יום והמהלך של קאנט וכל הפלונטר שהפילוסופיה של המדע נמצאת בו עד היום, רק בזה היא עוסקת. הפילוסופיה של המדע עוסקת כמעט אך ורק בבעיה הזאת. כל מיני צורות, הבעיות הקלאסיות בכל אופן. כל השאר זה הערות. הכל נובע מזה שאנשים רואים את ההליך של ההכללה כהליך של חשיבה. ואז הם אומרים, רגע, אני בנוי באופן שמכליל כך, אבל מה העולם חייב לי? למה זה מתאים לעולם? אבל אם אני חושב, אם אני אטען שההכללה הזאת זה צורה של תצפית, אני רואה את החוק הכללי, לא שאני רואה את העובדות הפרטיקולריות, כמו שהנחתי עד עכשיו כל הזמן כדי להציג את הבעיה. אני דרך העובדות הפרטיות רואה את החוק הכללי, אני פשוט רואה אותו. אני לא רואה אותו בעיניים, אני רואה אותו בעיני השכל, או לא משנה, אבל זה איזשהו סוג של הכרה ולא של חשיבה. אז אם זה ככה, אז כל הבעיה נפתרת. הבעיה נפתרת, שימו לב, כי הסינתטי הפריורי הוא בעצם הפוסטריורי. הוא הפוסטריורי כי אני צופה. אני לא צופה עם חמשת החושים. יש לי אמצעי תצפית אחרים, תקראו לזה גם פנטזיה, אני לא יודע, אבל ככה אני טוען. עכשיו, לזה יש, אני פשוט רוצה להגיע לזה, אז אני אעשה את זה בקצרה. לזה יש תקדימים במחשבה הפילוסופית. האחד הבולט ביותר זה אדמונד דוסרל, איש הפנומנולוגיה, יהודי מהמאה ה-20, שהוא טען שאני רואה את האידאות דרך הביטויים הקונקרטיים שלהם. אני רואה את הסוסיות דרך הסוס. אני לא עושה הפשטה בראש ומגיע לזה שיש סוסיות. האידאה של הסוסיות היא לא תוצאה של הפשטה. האידאה של הסוסיות אני צופה בה. כשאני רואה את הסוסים, אני פשוט רואה דרכם את האידאה המושלמת של הסוסיות. את האידאה המופשטת, לא יודע אם מושלמת, אבל המופשטת של הסוסיות. בסדר? ואותו דבר, כשאני רואה את המקרים הפרטיים של הגרביטציה, כן, שגופים בעלי מסה נמשכים זה לזה, דרך זה אני רואה שבעצם כל שתי מסות זה קורה להם. עכשיו, הראייה הזאת היא לא חד משמעית. צריך להיזהר איתה. זה אמצעי תצפיתי. אבל תצפית יכולה לבלבל. אגב, גם ראייה יכולה לבלבל. שפת המורגנה. אבל יש, זה שאני אומר שזאת ראייה, זה לא אומר זה 100% נכון. הכללות זה דבר שצריך להיזהר איתו. זה לא 100% נכון. מה שאני רק רוצה לטעון, שקטגוריאלית זה שייך לאגף ההכרה ולא לאגף החשיבה. אז אין שום בעיה יותר. אין שום בעיה. ברגע שאני צופה בעולם, אז ברור למה אני מכיר את העולם, כי אני צופה בו. זה לא בגלל שככה אני בנוי. יש לי יכולת לצפות בעולם. היכולת הזאת זה אינטואיציה. כאן הגענו. אומר, האינטואיציה, אמרתי, זה לא לוגיקה ולא תצפית, זה כן סוג של תצפית, לא תצפית חושית. והנקודה שבעצם זה כאילו הליך שנראה לנו חשיבתי, אבל זאת הכרה חושב, שיבה מכיר, שתקראו לזה, זה הנקודה. אני חושב שאין מנוס, אין פתרון אחר לבעיה הזאת של הסינתטי הפריורי, הבעיה הכי יסודית של הפילוסופיה של המדע. אין פתרון אחר. עכשיו אני אומר עוד פעם, להגיד שזה פתרון אני לא יודע, כי אני לא יודע להצביע באמצעות איזה חוש אני עושה את הראייה הזאת. לא יודע בדיוק. הרמב״ם קורא לזה עיני השכל בתחילת מורה נבוכים. הרב הנזיר קורא לזה היגיון שמעי. מה משותף לשני הביטויים האלה? שהם שניהם משלבים ביטוי אפיסטמי, הכרתי, עם ביטוי חשיבתי. נכון? ראייה, איך זה, עיני השכל. עיניים זה חישה. שכל זה חשיבה. אז מה זה עיני השכל? ברמב"ם בתחילת מורה נבוכים. או הרב הנזיר זה היגיון שמעי. שמיעה זה חוש. היגיון זה חשיבה. שניהם בעצם מבטאים, אני חושב שזה מה שהם בעצם מתכוונים לבטא, שההבחנה בין חשיבה לבין הכרה היא לא חדה. יש משהו שתופר את שני הדברים האלה ויוצר מהם איזשהו כושר מעורב. חשיבה מכירה או הכרה חושבת, וזה מה שנקרא אינטואיציה.
יש אינטואיציות שונות, אבל...
נכון, אמרתי, אינטואיציה זה לא כלי חד משמעי, אפשר גם לטעות. בסדר, אבל יש לנו כושר כזה, זה לא יריעה באפלה, זה מה שאני רוצה לטעון. אז כשאני אומר שיש לי...
גם ראייה חושית יכולה לטעות.
כן, נכון. אני אומר, זה לא... הנקודה החשובה היא, אני לא חותר לוודאות. אין ודאות. מה שאני חותר להגיוניות, לרציונליות. התחלנו עם זה, מה זה רציונליות. אני אומר, כשאני מסתכל על הגופים שנמשכים זה לזה, בעלי המסה, אני כבר לא אגיע כנראה, הגופים בעלי המסה שנמשכים זה לזה, ואני מסיק מסקנה שכל הגופים בעלי המסה כנראה נמשכים, חוק הגרביטציה. מי שבעצם רואה את זה במבט של יום, אמור להיות את זה כאמירה שרירותית לחלוטין. וכך ראה את זה פופר. הנחת עבודה. עכשיו, תראה, תמדוד ותראה אם זה נכון או לא. בסדר? אני חותר לא להפוך את זה לוודאות, אלא להפוך את זה למשהו שאני יכול לטעון אותו על העולם. זאת הנחת עבודה סבירה, לא הנחת עבודה. המושג סבירות, אותו הצלתי. לא המושג ודאות. או לפחות אני מקווה שהצלתי. זה המטרה שלי. המטרה שלי להגיד, זה שאני עושה הכללה כזאת, זאת לא יריעה באפלה, זה לא שרירותי. אותו אין זה ודאי. ברור, החוש הזה של אינטואיציה יכול לבלבל, יכול להטעות. אבל זה נכון בכל דבר. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, ביסוד כל דבר שיש לנו, כל דבר שאנחנו יודעים על העולם, יושבת אינטואיציה. ואם האינטואיציה מבלבלת, אז זה חושף את כל מה שאנחנו יודעים על העולם לאותה מתקפה. וזה נכון, מתקפה מוצדקת. אבל אלה שמסיקים כתוצאה מזה ששום, זה לא שווה כלום, האינטואיציה, זה שרירותי. זה יריעה באפלה, והופכים לספקנים, ופוסט-מודרניים, וכל אחד בעולם שלו, וכל מיני אמירות טיפשיות מהסוג הזה. הם עושים צעד, הם עושים איזושהי קפיצה. כי הם בעצם מניחים שכל הליך שהוא לא תצפיתי ולא לוגי הוא שרירותי. נכון? זה בעצם מה שהם מניחים. שאו לוגיקה או תצפית ישירה. כל דבר שהוא לא תצפית או הליך לוגי הוא שרירותי. וזה מה שאני רוצה לטעון שלא. יש לנו את הכושר הזה שקוראים לו אינטואיציה, אנחנו צופים בקצת מרחאות באמצעותו על העולם.
כשלעצמו.
ואנחנו מצליח, לא, עוד פעם, אנחנו תמיד צופים על העולם כשלעצמו, אבל זה יוצר אצלנו תמונה. אבל התמונה נמצאת בקורלציה מול העולם כשלעצמו, זאת לא תמונה מנותקת כמו שקאנט מתאר אותה. וכשאני מתאר את הצבע של השולחן הזה, הצבע של השולחן הזה הוא שונה מהצבע של שולחן אחר, כי יש משהו בשולחן הזה עצמו ששונה מהשולחן האחר. לכן התמונה שלו אצלי היא בצבע אחר. אז אפשר להגיד שאני תופס את העולם כשלעצמו, רק אני תופס את זה במונחים ששאובים מהעולם ההכרתי שלי. מישהו אחר יכול להסתכל על השולחן הזה ולראות אותו כמובן, או לשמוע אותו בכלל. אם מרכז הראייה שלו, נגיד העיניים שלו, מחוברות למרכז השמע במוח, אז הוא ישמע סימפוניה כשהוא יראה את השולחן הזה. והוא צודק לא פחות ממני, אין שום קדושה בחיוות הזה במוח שלנו. מה? כן, נכון, יש כל מיני באגים כאלה בחיוותים, וזה בסדר גמור, זה לא באג. זה באג רק בגלל שזה לא מתאים לנורמה. למה שרוב, אבל הוא תופס את זה כמוני. כן, בדיוק, הוא תופס את זה כמוני, אין שום בעיה. אלא מה? הטענה שלי זה שיש כאלה שרוצים לומר, טוב, אז אם ככה, אז כל אחד והתמונה שלו, אז אתה לא טוען כלום על העולם. אני אומר, לא, אנחנו טוענים בדיוק לענות על העולם, ואנחנו טוענים באופן מחויב למשהו שנכון בעולם עצמו. רק את הטענה הזאת אנחנו מנסחים במערכת המושגים האישית שלנו. ויכול להיות שהיא שונה, אחד ישמע את השולחן, השני יראה אותו. אבל שניהם יטענו אותו דבר. רק כשיבנו את המטוס, שניהם יעלו על מטוס שעובד ולא יעלו על מטוס שלא עובד. הספר פיזיקה שלהם יראה אחרת לגמרי. הוא ידבר על קולות וזה ידבר על מראות. זה לא משנה, אבל השפה שבה אני מתאר את מה שקורה בעולם היא השפה שלי. אבל עדיין אני טועה שהשפה הזאת נמצאת באיזשהו מתאם למה שקורה בעולם. הנקודה שלי זה המקף. מה שמחבר את השפה הזאת למתאם. השפות הן ודאי סובייקטיביות. ובוודאי אנחנו יכולים להשתמש במושגים אחרים ובתובנות אחרות ובראיות עולם שונות. והרבה פעמים המחלוקות בינינו נפטרות באופן הזה. נפטרות. לא כמו שהפוסט-מודרנים אומרים שהמחלוקות שלנו הן בילט-אין, כי אין דבר כזה עולם. כל אחד זה תמונת העולם שלו והוא צודק באותה מידה כמו אחר. לא. אני טוען שכולם צודקים באופן מחויב. לא בגלל שאין אמת, בגלל שיש אמת. יש אמת אחת בעולם, רק יש לה תרגומים שונים. דיברתי פעם על הערעור הפמיניסטי, כן, דגדי טאו מביא אותו במרד השפוף, על זה, על הפמיניסטיות הרדיקליות שמערערות על הפיזיקה. הן אומרות, הפיזיקה זה במינוח גברי, אז גברים פיתחו את זה, אז לכן גברים יותר מצליחים בפיזיקה מאשר נשים. אוקיי. עכשיו, אז דגדי טאו כמה שהוא לא היה רוצה לעלות על מטוס שבנוי עם פיזיקה נשית. כי יש פיזיקה נכונה אחת. ואני אומר שגדי טאוב טועה. הוא טועה. למה? שאם פיזיקה נשית נעשית כמו נגיד שיש פיזיקה, לא, אני לא נכנס לשאלה אם באמת יש, אבל נגיד שיש. היית מגיע לאותם תוצאות, המטוס היה נראה אותו דבר, או שאולי היית בונה מטוס מסוג אחר, אבל גם הוא היה עובד. זאת אומרת, זה מתאר את אותה מציאות, רק זה שהעולם המושגים ועולם ההכרות וצורות ההסתכלות שלך הן שונות משל מישהו אחר, כמו שדיברת על האינדיאנים קודם, אז יכול להיות שנשים וגברים, לא יכול להיות, זה סביר, תופסים את העולם, תופסים, תופסות את העולם אחרת. אז יכול להיות שאם הם היו באמת בונות את הפיזיקה, היום הייתה נראית אחרת. בהחלט ייתכן. ואולי אפילו הייתה נראית יותר יעיל. אני רק טוען שאם המטוס הזה עובד בפיזיקה הגברית, הוא היה אמור לעבוד בפיזיקה הנשית. אחרת זה לא פיזיקה נשית, זה שטויות, זה לא פיזיקה. בסדר? אז לכן אני אומר, יש ממש בטענה הזאת, יכול להיות שצורת החשיבה הגברית שאיתה אנחנו מתארים את הפיזיקה באמת מפריעה לנשים להצליח בפיזיקה. זה בהחלט ייתכן. אבל זה לא אומר שזאת פיזיקה שונה. זה רק אומר שהשפה שבה בחרנו לתאר את הפיזיקה היא שפה שמתאימה יותר לחשיבה גברית. וזה יכול להיות. אני לא אומר שזה נכון, אבל זה יכול להיות. המתקפה של גדי טאוב היא לא מתקפה בעיניי.
אני רוצה להבין סתם, אנחנו עוסקים פה נגיד בשפה, במקום לקרוא לזה חיבור, לקרוא לזה לידה או משהו כזה, זה נקרא פיזיקה נשית.
לא, זה שפה, אבל אני מדבר לא על שפה, אלא לא על המונחים, אלא על המושגים. אתה משתמש על המילים שיקראו לזה כמה, לא, מה אתה רואה מול העיניים? כמו שדיברנו קודם עם הארמון של הפילוסופים, אני רואה צהוב והוא רואה כחול, אבל כל הפיזיקה שהוא יבנה ושאני אבנה יראו אותו דבר. הנפקמינות המעשיות יהיו אותו דבר, הוא יקרא לזה, אצלו זה ישייך לתחום האופטיקה ואצלי זה ישייך בכלל לאקוסטיקה, והחוקים בכלל יראו אחר, אבל זה לא משנה, המכשירים שאנחנו נבנה הם יהיו אותם מכשירים וזה יעבוד. אז זה לא מילה, זה לא, זה צורות תיאור אחרות של אותה מציאות, אבל זה צורות תיאור לא כמו תרגום מעברית לאנגלית, זה תרגום כמו מתרבות עברית לתרבות אנגלית. אתה באמת רואה אחרת משהו, לא שאתה פשוט משתמש במילים אחרות. הפנומנה שלך היא אחרת באמת. וזה לא כמו ההבחנה שעשיתי קודם, שכאן אתה מדבר על הפנומנה, שהמדע עוסק בפנומנה, הוא לא מדבר על הצבע הצהוב, הוא מדבר על הגל האלקטרומגנטי, וגם זה פנומנה. כי נשים, נגיד, לא היו מתארות את זה בכלל בתור גל אלקטרומגנטי, ולא בכלל לא מתארות על תדר ואמפליטודה ופאזה, הם היו משתמשות בשפה אחרת. לא רק שפה, אני אומר עוד פעם, במערכת מושגית אחרת, לא מילים אחרות. לא שלפאזה היו קורות פאזה, אלא שבכלל, זה לא היה מערכת המושגים שבה הם היו משתמשות. זה לא משנה. כל הזה מעמידות את זה למבחן, עושות הכללות כמו שצריך, מגיעות לתוצאות ובונות בזהירות מכשירים על פי זה, הכל היה צריך לעבוד, הכל היה עובד שם. מה, אין לי ספק בזה, שאם אנחנו לא היינו מתחילים לנתח את המדע במונחים של מיקום, מהירות, תאוצה וכל מיני דברים כאלה, שזה גלילאו וניוטון התחילו לעשות את זה, ואז משם הכל כבר מתגלגל ככה, יכולנו ללכת לכיוון אחר לגמרי של הפיזיקה. בכלל במערכת מושגית שונה. אנשים שמוכשרים בפיזיקה שלהם יכול שלא היו מוכשרים בפיזיקה של שם. אבל המטוס שעובד היום, הפיזיקה של שם הייתה צריכה להסביר למה הוא עובד, בשפה שלה. זה הנקודה, אז זה מחויב למציאות, זה לא, השפות האלה הן אמנם שונות, אני מקבל את כל מה שאומרים הפוסט מודרנים, השפות שונות, והרבה ויכוחים הם באמת ויכוחים מדומים. אני לא מקבל את השורה התחתונה שלהם.
שתי אמיתות.
בדיוק, שיש שתי אמיתות. תבדוק בעולם עצמו, אם אתה בונה מטוס והוא עובד, שתי הפיזיקות צריכות להסביר אותו. אז זה יש רק אמת אחת. ולכן אני, מה שאני רוצה לטעון זה שהשפות האלה זה בסך הכל הצורות השונות שבהן האינטואיציה שלנו קולטת את העולם. ואינטואיציות שונות, יש נשים וגברים, יש להם צורות אינטואיטיביות שונות, הם יכולים לקלוט את העולם בשפות שונות, בצורות שונות, הם יכולים לשייך תופעות לעולמות מושגיים שונים. אם אתה עקבי, זה אמור להיות קומפטבילי. בתחום התופעות, מה שקורה בעולם, זה צריך להיות מתאים. נכון, נכון. זאת אחת הדוגמאות, אגב, שאני מביא בספר, אם אני זוכר נכון, בשתי עגלות. שזה בסך הכל כמו סיבוב של מערכת צירים. זאת אומרת, ארבעת היסודות, אדמה, רוח, אוויר ומים, אז אומרים, היום כבר יודעים, יש טבלה מחזורית וכו', אין טבלה מחזורית, אז מה? אני יכול להגיד שהמימן זה משהו שהוא מאוד אוויר, קצת, מעט מאוד אפר, זאת אומרת, לפני וקטור עם ארבעה ערכים של כמה אפר, כמה מים, וזה מימן. הרי זה לא, ולא מדובר על אפר ממש, מדובר על תכונות, אפר זה משהו כבד, אוויר זה משהו שעולה למעלה, אז אתה יכול לדבר גם בשפה הזאת, ואולי אם עושים את זה בזהירות ובצורה אמפירית מדויקת, ועושים הכללות ומעמידים אותם למבחן אמפירי והכל, לא כמו שאריסטו עשה באופן כללי ונפנופי ידיים, אולי עם ארבעת היסודות אפשר לבנות גם כן את הפיזיקה. יכול להיות בהחלט, אין בזה שום דבר, זה לא, אין... בסדר, אז יכול להיות שקשה להגדיר דברים, יכול להיות שאי אפשר בכלל, אני רק אומר שברמה העקרונית, זה לא, הרבה דברים שאנחנו חושבים שהם הופרכו, הם לא הופרכו, פשוט עברנו לשפה אחרת, ובשפה הזאת זה עובד יותר טוב, יותר נוח לנו, לפחות לצורת החשיבה שלנו. ולכן למשל תומאס קון רוצה לטעון שהחלפת פרדיגמה זה בסך הכל תהליך סובייקטיבי סוציולוגי, החלפת צורת חשיבה או מערכת מושגית על העולם. וכאן אני לא מסכים איתו, אני לא מסכים איתו, כי הוא חושב שזה באמת לא טוען כלום על העולם. ואני אומר, אנחנו מחליפים צורת חשיבה ושפה, אבל אנחנו טוענים באמצעותה משהו על העולם. יש אמת מדעית. העובדה שיש שפות שונות ופרדיגמות שונות לגשת אל האמת הזאת, זה ודאי נכון, אני מסכים. לכן טועים המקובעים, כן, הדוגמטיים, שלא מוכנים לקבל את זה שיש שפות שונות. שפה אחת ומזולנית, ודאי שיש שפות שונות, אנשים שונים ותרבויות שונות, רואים דברים באופנים שונים. אבל טועים גם הפוסט-מודרניים בצד השני שאומרים, אז אם זה ככה, אז הכל שרירותי ואין אמת. לא נכון, וזה הנקודה של האינטואיציה. האינטואיציה זה יכולת לתפוס את העולם. האינטואיציה זה כושר כאילו סובייקטיבי, אבל זאת טעות לכל סובייקטיבי. זה הכנסה של המימד האובייקטיבי לתוך שפה או מערכת מושגית שלנו. כי רק ככה אנחנו יכולים לראות. אני לא יכול לראות את השולחן כשלעצמו. אבל כשאני מסתכל על השולחן ונוצרת אצלי תמונה בראש, אני רואה את השולחן כשלעצמו. רק זאת התמונה שנוצרת אצלי בראש. זה מישהו אחר תיווצר תמונה אחרת, אבל הוא רואה את השולחן כשלעצמו. כך רואים, רואים את השולחן של עצמו, לא רואים שולחן אחר. לא רואים שולחן אחר, יש שולחן אחד, ואותו רואים. התמונות הן פונקציה של מערכת המושגים שלי, של צורות ההכרה שלי. נכון, התמונות יכולות להיות שונות. אוקיי.